טוב, אז אנחנו בתיקוני זוהר, תיקון כף א', סייעתא דשמיא, בחלק העליון באהוד זימנה, כן? באותו זמן שיבנה בית המקדש, ויקריבו את הקורבנות. אז עשן יתאר לגבי שמלה, עשן הקורבנות יתעורר לנטות לצד שמאל שהיא מידת הדין. העברה מתאמן סמך מן, כדי להעביר משם את האחיזת הסמך מן, שזה סגולת עשן הכתורת. כן, הקורבנות. לבטל כוחו של הסמך מן. אז העשן של הקורבנות נוטה לשמאל. מה זאת אומרת שהוא נוטה לשמאל? זה לא שהוא עולה בצורה עקומה, כן? יש לו נטייה לצד הגבור. ואם אין נטייה כזאת לצד הגבורה, אז אי אפשר לצאת למלחמה כדי לבטל את הכוח של הסמך מן. זאת אומרת שהגאולה האחרונה מיוחסת למידת הדין, למידת הגבורה של ישראל. זה מתלבש כמובן בגבורה לאומית, שעם ישראל מעורר נגד כוחות של עשיו. למה? כי זאת התכונה שלו. הרוצה אותו כוח של סמכמם, של עשיו, לאחוז בגבורות שבשמאל. וזהו לפי שמואל שאמר במסכת ברכות, שאין בין עולם הזה לבין אימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. ואז יהיה עוד איזו אחיזה לסתרה אחר. זאת אומרת שהגאולה מתממשת במציאות גשמית. ומה שקורה בשטח בפועל זה שיש שינוי בין עצמאות לבין שעבוד. זה נקרא ימות המשיח. ככה מבחינים, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, וככה מביא הרמב״ם להלכה. זאת אומרת, שמה מבדיל בין הזמן שלפני ימות המשיח לבין ימות המשיח? פשוט מאוד שעם ישראל הופך להיות שליט בארצו. יש שלטון יהודי בארץ ישראל. כלומר, מהבחינה הזאת, הגאולה התחילה ב-1948 למניינם. זאת אומרת, בשנת תשח למניין ישראל, שאנו מונים, תשח, ומיד סליק עשן אחרה, דאי הוא עשן הכתורת. רק תזכורת קטנה, גם כשתתחיל תקופת הגאולה, ימות המשיח, כתוב, יהיה עוד איזו אחיזה לסתרה אחת. זה לא שזה נגמר בבת אחת. יש עדיין אחיזה. זה לא עובר משחור ללבן, אלא משחור לאפור, ומאפור לאפור בהיר יותר, ולאט לאט. כמעט, כך היא גאולתם של ישראל, ירושלמי. ומיד סליק עשן אחרה, אבל אחרי שהעשן הזה הראשון יצא לכיוון שמאל, כמובן שהעשן מבטא כאן את שלוש המדרגות שאנחנו חוזרים עליהן תמיד, עולם, שנה ונפש, כלומר, העשן שעולה לכיוון שמאל, זאת אומרת שמבחינת עולם, התכונה העולמית מבחינת הזמן תהיה של צד שמאל, כגון חודש תשרה, שזה חודש שהוא מצד השמאל, מתחיל בשמאל, כדי לדון את אומות העולם. מבחינת נפש, אמרנו מקודם, שעם ישראל יתעורר בגבורה לאומית, זה הנפש של ישראל, שגם כן תהיה מוטה לצד שמאל, ועולם. העולם יהיה במצב של נטייה לקו שמאל, זאת אומרת לדינים. זה בעצם זמן הגאולה. ככה נוכל לראות שאנחנו בזמן הגאולה. יהיה דין בעולם, צריך להתעורר בגבורות בעולם, ויהיה גם זמנים, כן, של נטייה לשמאל לכיוון הדין. זה נקרא שעשן הכתורת, או עשן המשכן, או עשן הקורבנות, לא חשוב עכשיו, נוטה לצד שמאל. אז גם כשבית המקדש נבנה, כן, זה ממשיך. אני מזכיר לכם שמי שחושב שבית המקדש זה תוצאה סופית לכל הבעיות, זה לא נכון. גם בזמן שהיה בית מקדש בירושלים, כן, היו זורקים חיצים ואבנים על עם ישראל בזמן שהכהן הגדול היה עושה קורבנות, במשך 20 שנים. אז שלא תתבלבלו, כן? יש אנשים שמקריבים קורבן ויש חיילים ששומרים שלא יזרקו אבנים. זו תקופה שהייתה. אנשים היום חיים בידיעה שהיא מוצאת לחלוטין. כן? בסיקה. ומיד צליק אשן אחרה, ואי הוא אשן הקטורת. ואחרי האשן של הקורבן, יש עכשיו אשן קטורת, אשן פנימי. האשן של הקורבנות היה בחוץ. יש שני מזבחות בבית המקדש, מזבח החיצון ומזבח הפנימי. במזבח החיצון שנמצא בעזרה, אז דיברנו עליו עכשיו שהאשן נוטה לצד שמאל, אבל יש גם אשן פנימית, אשן של הקטורת. והמשכן, האשן של הקטורת יוצא בין הקודש לבין קודש הקודשים. ושם יש אשן אחר, ומיד שיתבטל הכוח של הסמך מהם, יעלה אשן אחר שהוא אשן הקטורת, שיקטירו על המזבח הפנימי. זאת אומרת שאי אפשר להתקשר לעולם העליון בצורה נכונה, קטורת זה לשון קשר, אלא אם כן כבר עשינו את העבודה בחוץ. כלומר, אי אפשר להיכנס פנימה אם לא ביטלנו את כוחו של סמך מהם בחוץ. אז העבודה הראשונה היא חיצונית, היא תהיה עבודה מאוד מאוד גשמית. זה דמות הקורבנות, אבל מבחינתנו זה כל העבודה של מלחמה, של טיפול בטרור, מבחינה מאוד מאוד חיצונית, ולאט לאט נתקרב פנימה. כלומר, הפנים יופיע רק כשהחוץ כבר תוקן. ולכן זה כבר המזבח הפנימי, ככה ניגשים לקודש, מהחוץ אל הפנים, כי בעצם כל הריחוק היה מפנים אל החוץ. ככה התרחקנו מגן עדן, ככה התרחקנו מפנימיות העולמות, ולאט לאט יצאנו החוצה. סולקנו מגן עדן, ועכשיו כל התופעה היא תופעה של חזרה, מהחוץ כלפי פנים. ולכן הטיפולים תמיד נעשים בצורה חיצונית, ולאט לאט הם הופכים להיות פנימיים יותר. גם בלימוד התורה, היה מספיק ללמוד תורה יחסית חיצונית, כלומר פשוטה, ולאט לאט אנחנו חוזרים למקור של התורה, ולכן בזמן האחרון צריך ללמוד גם כן את הסודות. זה הקטורת. לקשרה ולקרבה ימינה בשמאלה, ואז הקטורת, לשון קשר, היא קושרת בין הימין לבין השמאל. זאת אומרת שהיא מאחדת כדי לגלות את הפן האמצעי שהוא נקרא תפארת. ולכן, כדי לקשר ולקרב את החסדים שבימין עם הגבורות שבשמאל, כדי להמתיקן. זה נקרא מיתוק הדין, כלומר הדין יפה לשעתו, הדין יפה להתחלה, אבל אסור שהדברים יסתיימו בדין. הם חייבים להסתיים ברחמים. וכדי שיסתיימו ברחמים, הם צריכים שילוב של מיתוק של החסדים שממתקים את הגבורות, החסד ממתק את הגבורה, את הדין, כדי להופיע את החלק האמצעי שנקרא תפארת. במרכאות, כן, בסוגריים, ונודע שקטורת היא לשון קשר, אותיות שין וטט, אותיות מתחלפות, קטר עם טט, קטורת זה קשורת, כי התרגום של קשר הוא כתירו. אז לכן עמוד דענן, דעשן, אי הוא עמודה דאמצעיתה. העמוד של הקטורת, לעומת העשן שהיה יוצא במזבח החיצון, המזבח הפנימי זה כבר אמצע. המזבח החיצון זה שמאל. אז תמיד מתחילים בשמאל, כי זה חיצוני, ומסיימים באמצע שזה רחמים. כי עמוד העשן הוא סוד התפארת. אז עמוד העשן עכשיו של הכתורת, כן? הוא סוד התפארת שבעמוד האמצעי המקשר את החסדים והגבורות. הוא מפרש, הגאון מבינה, אי הוא עשן הכתורת, ועמוד עשן זה הוא מעשן הכתורת המקשר את הימין והשמאל. כן, לעומת העשן החיצוני שהוא שמאל. הוא מפרש עוד, באופן אחר, ואומר, מהי כתורת דילה? מי הוא הקשר של זעירנפי? ואמר שחינתת השכינה. השכינה זה הקשר. כלומר, מי קושר, למי צריך זעירנפין להתקשר, למי צריך הקדוש ברוך הוא, שנקרא כאן זעירנפין, להתקשר, זה השכינה לכנסת ישראל, המלכות. ולכן הכתורת קושרת בין עם ישראל לבין השורשים העליונים, שזה קודשה בריחו. זה נקרא לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. אז השכינה התחתונה, שזה בעצם הצד הנוקבי של הקדוש ברוך הוא, והופעתה של נשמת ישראל הכללית, היא בעצם הקשר של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. במילים אחרות, ההופעה האלוהית בעולמנו היא בעצם ישראל, נשמת ישראל. אנחנו האישה שמגלה את האיש. לכן הקדוש ברוך הוא משתמש בנו כאישה מגלה, כתכונת גילוי, כמכונה של גילוי. וכל מה שבעצם הקדוש ברוך הוא מגלה בעולמו, אינו אלא דרך עם ישראל. שרי, אין אפשרות אחרת, לא נראה משהו אחר, אין מה לראות. אז כל מה שנראה אי פעם מהקדוש ברוך הוא, עובר רק דרך מה שעם ישראל עושים. אין משהו אחר. מי שמבין את העיקרון הזה, הוא פשוט, זה בדיחה, זה צחוק. זאת אומרת שהבנת את הכל, את זה צריך להבין, זאת הנקודה שצריך להבין. כשראינו את הקדוש ברוך הוא, לא חשוב באיזו תופעה או באיזו הופעה בהיסטוריה, זה תמיד היה בקשר לעם ישראל. זהו. זה עובר דרך עם ישראל, דרך מלחמה, דרך בניין בית מפגש, דרך מתן תורה, דרך לא חשוב מה. אבל תמיד ההופעות האלוהיות באות דרך ההיסטוריה של עם ישראל. כלומר, ההיסטוריה של עם ישראל זאת ההיסטוריה של הקדוש ברוך הוא. אסתר יודקה, דה. אז הקדוש ברוך הוא מופיע בהסתר דרך ההיסטוריה. היסטוריה בטט או היסטוריה בטט? לא חשוב. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה זו.
אמן.
היא השכינה התחתונה, דהיינו המלכות. דהי סלקה בכמה רכים ובוס מנתבים. השכינה הזאת מעלה ריחות. יש לה ריח של בוסם. היא מבשמת את העולם. כלומר, ביטוי לקוח מתורת הקבלה של תיקון, שמשמעותו תיקון. הביטוי הזה תמיד רומז על תיקון בכל מקום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כנסת ישראל, והגילוי הזה זה ביסומו של העולם. ולכן כל פעם שדבר טוב קורה בעולם, הוא מופיע יחד עם ריח. למשל במתן תורה, כל העולם התמלא בבוסם. כך אומרים חזר. מה אכפת לי מהתיאור הזה? זה אומר שזה הולך ביחד. כלומר, אדם שנודף ממנו ריח טוב, פירושו של דבר שיש שכינה שהיא קרובה אליו. ולהפך, חז ושלום מורה על דבר הפוך. אז לכן היא עולה בכמה ריחות ובסמים טובים, דהיינו שהיא מעלה אליו המן. אז כמובן שהבוסם זה לא סתם ריח של בסמים, אלא של שוקה. זה נקרא בוסם. זה כאילו שאנחנו משדרים ריח שנודף מעם ישראל, ריח שמעורר כביכול את הרצון של הקדוש ברוך הוא להתייחד. אצל בעלי החיים זה תופעה ידועה מאוד. זאת אומרת שהנקבה מפרישה ריח, והזכר נמשך לריח הזה. אז ככה זה בעצם הבניין בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, שבעצם אנחנו מעלים את הריח. הריח הוא לא ריח גשמי בלבד, אלא ריח מבחינה של רוח. זאת אומרת שהרוח שלנו חזקה, התשוקה שלנו לאלוהות כל כך חזקה, אנחנו כל כך מתגעגעים אל הגילוי, שבעצם אנחנו מעוררים את המים הנוקבים כדי לקיים את הבניין הזה. הנזיר, רבי דוד חי הכהן, זצ"ל, שהיה תלמידו, אחד מהתלמידים המובהקים של הרב קוק זצ"ל, שהיה גם כן בדרגה של נבואה כמעט, היה חי בירושלים, והוא בעצם אומר לנו שזה חוק הכלים השלובים. שמעתם נכון על חוק הכלים השלובים? אז הוא בעצם נותן לנו את הבניין של האות U באנגלית.
חוק פועל.
כן? זה כאילו שאם אתה למשל מכניס מים מפה, המים בעצם יעלו עד לפה, נכון? ויהיה אותו גובה. זה נקרא כלים שלובים. אז פה זה עולה, ופה זה יורד. זאת אומרת בעצם שהבניין של המציאות שלנו, ככה מסביר הנזיר, זצ"ל, שהעולם שלנו זה חוק הכלים השלובים. זאת אומרת שמה שירד מהכלי הראשון, עולה בחזרה אל השורש. זה הסיפור של עולמנו. זאת אומרת שאין שום דבר שאנחנו מעלים, אלא מה שהוא התברך שמו נתן לנו. ולכן בעצם המים תמיד תכניסו צורה כזאת, כן, חלולה, בתוך מים, יהיה אותו קומה של מים, פה ופה. זה נקרא כלים שלובים. זאת אומרת שבעצם כל מה שנכנס לעולמנו, בסופו של דבר חוזר לשורש, וזה בעצם התשוקה. התשוקה להבין מאיפה באנו ולאן אנחנו מתקדמים. לסיכום נאמר שבעצם כל העולם שלנו בא מאינסוף וחוזר לאינסוף. ובאמצע הוא נגע בתחתית המדרגה. וזה נקרא מצרים.
מצרים?
ברגע ש... ירדנו עד החלק התחתון, ירדנו למצרים, מיציאת מצרים אנחנו רק עולים וחוזרים לשורש. ולכן היום אנחנו מאוד קרובים להתחלה, מבחינת סוף, זה אותו דבר. לכן זה נקרא העליית מן. איך זה מתבטא בעולמנו? בכוח קיום המצוות והמעשים הטובים של בני ישראל. זה בעצם תורת האבולוציה של דרווין, שמבחינה פיזיקלית, מבחינה מדעית, גילתה מה שהעולם של הקבלה כבר ידע מההתחלה, שבעצם העולם הולך ומשתכלל. שום דבר לא סטטי, הכל דינמי. בסדר? אז הרב קוק היה אחד ויחיד בדורו כמעט, שהיה כל כך שמח שהמדע הגיע לתיאוריה הזו של דרווין, שהוא ממש עשה על זה שיעורים רבים, ואמר שסוף סוף העולם החיצוני, המדע, מגלה את מה שהקבלה כבר גילתה הרבה זמן, שבעצם שום דבר לא הולך ומתקלקל בעולמנו, אלא רק הולך ונעשה טוב יותר.
אז מה היה מבוא? כן?
זה שלבי. שלבים של הליכה אל הטוב. בסדר? זאת אומרת שאנחנו חייבים... כל הידרדרות זה לימוד. כל ירידה היא ירידה לצורך עלייה. כל רוורס שאת עושה באוטו זה לא כדי למצוא ברוורס. זה כדי למנוע מלהיכנס בקיר או באבן או בדבר שמפריע לך. אז מי שרואה אותך בזמן הרוורס, מה הוא אומר? למה היה מבול? ואת אומרת לו, רגע אדוני, אני לא נוסעת ברברס, זה רק שלב.
יותר משוכלל ויותר טוב. הרי אנשים הקודמים היו יותר קרובים להבין טבע
ויותר... לא נכון. זה היה אנשים פרטיים, בודדים. זה לא נכון. היום זה שלם, זה כולם. אז היו אנשים, היה אולי דוקטור אחד, פרופסור אחד, רב אחד. אף אחד לא ידע כלום, אף אחד לא ידע שום דבר. כן, היה המערל, וואו. כל האנשים ליד, זה היה אנשים פשוטים, לא מבינים כלום. היום זה הפוך. היום זה כל העם. עד שאנחנו מגיעים לשלב שכבר חזל אמרו לנו, לא ילמדו איש את אחיו, כי כולם ידעו אותי. אז דרך אגב, אומרים לנו חכמים, שמי שאומר כל הזמן שמה שהיה לפני היה יותר טוב, הוא טיפש. כך אומרים לנו חכמים. ויש נטייה כזאת אצל אנשים שמזדקנים, לחשוב שכל מה שהיה לפני היה תמיד יותר טוב. אז הוא אומר, זה טיפשות. שזה נקרא עליית ריח ניחוח. וכד צלקה לגבי, וכשהמלכות עולה מן הבריאה לאצילות, והתייחד עם זיירנטים, כן, תשימו לב, המלכות עולה. זאת אומרת, מה זאת אומרת שהיא עולה? היא מתאמתת להוציא ממנה מעצמה ריח טוב. זה נקרא שהיא עולה לאצילות. כמובן שאין עלייה, אין שום שינוי מהותי באיזושהי תכונה, אבל זה נקרא עליית עולמות. כלומר, ההשתוקקות שלי לקודש. כמו שאנחנו צריכים להתכונן לשבועות, לתיקון. כן, של הלילה הזה, שזה בעצם תשוקה. וכל אחד יקבל תורה לפי התשוקה שלו, שיש לו בפנים. זה לא כולם איזה בלוק אחד. כן, יורד מהשמיים לכולם. נכון, יש כוח עליון, כללי, כולל, שיורד, אבל כל אחד מקבל אותו לפי התכונה הספציפית שלו. ומהי אותה תכונה? הרצון שלו. התשוקה שלו לקבל, להיות כלי קיבול. אז איתמר בה, נאמר בה, מי זאת עולה מן המדבר? כן, פסוק משיר השירים. מה זה מי זאת עולה מן המדבר? כן, המי, שזה פינה, להתחבר עם הזאת, שזה מלכות. אז מי זאת? זה בעצם לא שאלה, זה החיבור בין מלכות לבינה. אז מלכות עולה לבינה. ומאיפה היא עולה? מן המדבר. זאת אומרת מן המדבר, מכוח הדיבור, מכוח ההליכה, כמו שיש בספר במדבר, ספר של הדרך, אז מי זאת עולה מן המדבר. זאת לא שאלה, שלמה המלך נותן לנו בעצם את הכיוון. אתה רוצה לדעת איך לחבר מי לזאת? אתה רוצה לדעת איך מחברים עולם הבא לעולם הזה? מן המדבר. תהפוך את עצמך קודם כל למדבר, תהיה בענבה, ותתחיל ללכת, כמו שעושים במדבר. מדבר זה לא מקום שעוצרים בו. אסור להישאר במדבר. מי שנשאר במדבר הוא חולה רוח. זה נקרא גלות. מדבר זה מעבר. ולכן צריך לעשות תפילת הדרך ולהתחיל ללכת. ואז אתה עולה וגומר, סלקה בהון, דה התאה, זאת סלקה במי. אז הנה, הזוהר אומר את זה בפשטות. ההא האחרונה של שם הוויה, שנקרא מלכות, היא נקראת זאת, היא עולה אל מי. 50. אין? 408. כלומר, 408 עולה ל-50.
עולה
למעשה זה עובד. זה נקרא עלייה. כמובן שהמקור זה אחד. זה לא יורד, זה עולה. אין? אז זאת צלקה במי, המלכות שעולה עם המים הנוקבים, היא התחתונה הנקראת זאת. עולה על ידי מי? מי מעלה אותה? מה זאת אומרת שהמי והזאת מתחברים? מה זה אומר כל הדבר הזה? זה אומר פשוט שיש תכונה במי שזאת חייבת לקבל יום אחד. מהי התכונה שיש במי שאין עדיין לזאת, ושזאת צריכה ללמוד? מה? נתינה. בסדר, השפעה. מי זאת השפעה? זאת, זאת קבלה. אז מי שבעצם רוצה ללמוד לקבל, צריך ללמוד להשפיע. וזה מה שזה אומר.
לקבל על מה שעשיתי.
זאת אומרת ש... מה זה עלייה של בן אדם? עלייה ממצב של קבלה, של אגואיזם, של ילד קטן, שכל הזמן חושב רק לקבל, למדרגה שהוא מגלה את הזהות שלו, מי זה זהות? של השפעה. לכן זה בעצם מה שהיה סגור במצרים. מי? בצר. מיצר. כלומר, המי שלך בצרות. ואתה צריך לתת מהמצרי הזה, מהמי הזה, כלומר, אתה צריך לתקן את כל המדרגות האלה כדי להגיע לחג השבועות, יום החמישים. אז זה 50 שערים שהיית צריך לצאת ממצרים. על ידי מי שהיא הבינה המקשטת אותה. זאת אומרת, במילים הכי פשוטות שבעולם, יציאת מצרים זה פשוט שינוי של תופעה, שינוי של הופעה. במצרים היינו מקבלים, בשבועות אנחנו משפיעים. לא, מי שלא שינה את עצמו מזה לזה, אז שבועות זה סתם עוד איזה יום בלוח השנה. בסדר, הולכים לבית כנסת, לומדים וזה, אבל לא עשית כלום בעיני.
יש
בשם
בין
480 ו-50? בטח שיש קשר. תעשי אחד פחות השני ותראי. ואז מקוצרת מור ולבונה. מה זה עכשיו מקוטרת מור ולבונה? אמרנו שכתורת זה קשר, אז עכשיו היא מקושרת במור ובלבונה. זאת אומרת שעכשיו יש שני שמנים, יש בעצם שני טעמים, שתי בחינות, אחת נקראת מור והשנייה לבונה, זה בעצם שני בשמים שהמלכות מתקשרת במור ובלבונה, זאת אומרת שעכשיו היא מתבשמת. במילים פשוטות זה אומר שהמור והלבונה זה בעצם תכונת ההשפעה. והתכונה הזאת הגיעה למלכות.
איך
זה מתבטא? מתבטא פשוט, מה זה הר המור? מי זה הר המור? הר המוריה. אז הוא נקרא הר המור. כלומר, הר המוריה זה גם שם של מקום וזה גם שם של בוטה. אז למה קוראים לו אר המוריה? מה זה מוריה? מה זה מור? להורות. מה זה מורה? זה מור, זה אותו דבר. כלומר, המורה זה מי שמורה, מי שנותן הוראה, תורה. תורה זה לשון הוראה, הורה איתן, נכון? אז הר המור זה הר התורה. זאת אומרת שהר הנתינה, הר ההשפעה. אז לעלות לבית המקדש זה אומר לעלות מבחינה רוחנית, לא ללכת פיזית למקום שנקרא בית מקדש. זה כל חמור יכול ללכת, נכון? אבל לעלות מבחינה פנימית ולהגיע לשלב הזה, זה כבר משהו אחר. יש אפשרות לנזן פה או שאין?
הוא עוזר.
מה זה רבה?
אני לא יודע, זה בעיה שיש כאלה שקבלה. זה
הוראה
באחד.
לבונה. אז רק שנייה. בסדר? אז התכונה השנייה זה לבונה. איך נקרא בית המקדש? לבנון. אז הוא גם הר המוריה, כלומר הר המוריה זה החלק החיצוני של הפנימיות, נכון? בפנימיות יש פנימיות וחיצוניות של הפנימיות, נכון? פנימי וחיצון ופנימי. אז החיצון של הפנימי זה הר המור, והפנימי של הפנימי זה לבונה. לבונה מלשון לבן. אתם עסוקים בדברים אחרים.
לבן בהיבט של החוכמה.
זה העניין של יציאה. אמרתי בשיעור בראש חודש, שכל דבר קטן מוציא אותנו מהריכוז היום. זה לא, את לא לבד, חנה. את היית פשוט הסימפטום, ואני בטוח שאם אני אשאל מה אמרתי עכשיו, אף אחד לא יודע אצלה. אבל זה לא חשוב. אני חוזר. כן, זאת בעיה של הדור, אנחנו חייבים לתקן את הדבר הזה. להפסיק להיות כל דבר מה שקורה, לצאת החוצה. מבחינה מנטלית אנחנו צריכים להיות מעוגנים. יש בפנימיות, שזה בית המקדש, שתי בחינות. יש פנימי של הפנימי ויש חיצון של הפנימי. כלומר, גם בפנימיות יש גוף ונשמה. הגוף של הפנימיות זה נקרא הר המור. הנשמה של הפנימיות זה נקרא הלבונה. זאת אומרת שזה בעצם כבר משהו שמזכיר לנו את הלובן העליון. זה נקרא חיוורתה בקבלה. זה המדרגה הפנימית ביותר שנקראת לבן. למה היא נקראת לבנון? כי היא מלבינה הכל. מה זה להלבין? זה בעצם לשנות את הדין לחסד. לכן מור ולבונה זה לא סתם שני פסמים ששלמה המלך אהב במיוחד, אז הוא אומר, טוב, אני אזכיר אותם. ככה בדרך. אגב, לא. זה בעצם מדרגות. הר המוריה, שזה ההר בכללותו, והלבנון זה בית המקדש, ממש בפנים. כן, אז תשימו לב, הר המוריה זה כולל כל מה שיש, נכון? זה ההר. ובתוך ההר, על ההר, יש מקום עוד יותר מדויק, שהוא כבר נקרא לבנון לבונה. לכן מור ולבונה, זה בעצם שתי הבחינות, החיצונית והפנימית, של הפנימיות של העולם. שהם סוד, תרי ירחי קשות. אז זה, קורא לזה הזוהר, שני או שתי הירחיים. כן, ירח ימין וירח שמאל. שזה בעצם מה שמחזיק את האמת. מי זה האמת? התפארת. התפארת נקראת אמת, ויש לה תפארת שתי רגליים. אחת נקראת מור, ואחת נקראת לבונה.
יש גם
צדדים
מהם?
בסדר? בסדר? אז זה בעצם כמו נצח והוד שהתבטאו בבית המקדש בשני העמודים שהיו בכניסה של בית המקדש. אחד קראו לו ימין,
יכין,
סליחה, בימין, ובועז, בשמאל.
זה גם יכול להתבטא בנביאים וחוזים?
בחוזים ובנביאים. נביאים וחוזים, כן. החוזה מלובלין. כן, חיזיון. סוג של נבואה ועדיין לא נבואה, זה נקרא חוזה. כן, חוזה ונביא. שהם נצח והוד, זה אירנפין, הסומכים את התפארת הנקראת אמת. אז הם בעצם הרגליים של הקדוש ברוך הוא בעולמנו. במילים פשוטות, אני חוזר, איפה הרגליים של הקדוש ברוך הוא? בית המקדש והר המוריה. כלומר, כשאנחנו בעצם עומדים על בית המקדש, על הר הבית, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מתחיל לדרוך שם כבר. אז זה מעצרה, נכון? זה מפחיד את כולם. אז מפלקים את מי שמנסה לעלות על הר הבית, בגלל שזה פשוט גיחה אלוהית שמתחילה לאט לאט לרדת. מרגילים בעצם את האומה שהכותל כבר לא מספיק. במילים אחרות, אסור ללכת לכותל בראש שכאילו זה רק הכותל. לא ללכת לכותל. תלכו לבית המקדש שנמצא בפנים הכותל. אם הכותל מהווה חציצה ואתם מנשקים את האבנים של הכותל כאילו זה נגמר, לא הבנתם כלום. זה כאילו אני הולך לאיזה רב גדול ואני מנשק לו את הלבוש. אז בסדר, זה חלק מהרב, אבל זה לא התוכן. אין? אז אותו דבר. לא הולכים לכותל, הולכים לבית המקדש. בינתיים זה מה שיש לנו, אז אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו רק יודעים שזה שלב אחד בדרך הביתה, בדרך לפנימיות. לכן אין דבר כזה ביהדות סטטוס קוו. אין דבר כזה. זה שטויות במיץ הגבוהות. כן, הם למעלה ואנחנו למטה, מצאנו פתרון. זה פתרון של ילדים קטנים שלא מבינים שום דבר. למה הם פה, למה הם חזרו. וצריכים לומר את הדברים בקול גדול היום, ולהפסיק כבר להתרפס, וכל הזמן למצוא דברים למה אנחנו טועים ולמה פוגעים בנו. בגלל שאנחנו ממשיכים לבנות בשטחים, בגלל שאנחנו זה. תפסיקו באמת, כדור בראש ונגמר הסיפור. שהמלכות, כן, עולה ומתקשרת בהם. זאת אומרת, מבואר שבעצם, שהעניין הזה של נצח, וההוד, כן, הלבונה בהוד, והמור בנצח, כמו שאמרנו. זאת אומרת, שתי הרגליים של העמידה האלוהית בעולמנו. מה שכתוב, כן, בהמשך הפסוק בשיר השירים, מכל אבקת רוחל, זה כאילו שיש איזה מין מוכר שמנים, כן, יש מישהו שמוכר בסיתונאות שמנים, כן, וצריך ללכת לקנות. אז הוא בעצם היה מסתובב, היו עגלות, אנשים מסתובבים בכפרים עם כל מיני דסמים קטנים. היום כדי לקנות בוסם צריך ללכת לגבעת שאול או לא יודע מה. אז בתקופה ההיא היו באים ומסתובבים. ולכן היו מסתובבים עם כל הבסמים, עם כל האבקות, עם כל השמנים. אז מה זה הרוכל הזה? זה כמובן זה הכל קודים, סופן. הוא מפרש שרוכל דעת צדיק. זה הרוכל, הוא הצדיק. והיא הוא כלי קולה, הוא כולל את הכל, כלומר יש לו את כל הבסמים. תיכנס אליו הביתה, יש לו את כל הבסמים, מה שאתה רוצה הוא מוציא לך. אז זה נקרא צדיק, כלומר הוא בעצם משפיע את כל הבסמים על מי שצריך לקבל אותם, לפי התכונה שהוא צריך לקבל היום. זה צדיק, סליחה? זה כותונת פצים, בדיוק כמו יוסף הצדיק שיש לו את כל הגוונים. סליחה? הייתה שאלה? כן, רק שבתקופות הקדומות הם היו הרבה שרלטנים, כן, כאילו מוכרים לך חלומות, אבל היה הרבה שטות בפנים, ובאמת יש, זה קיים, בוודאי שהיום יש, צריך פשוט לדעת באופן פנימי את התכונה של כל שמן ושל כל אבקה. זה צדיק שהוא היסוד שהוא כולל את כל הוו קצוות. אז כמה פסים היו לכותונת של יוסף?
שש.
שישה פסים היו לו. בסדר? שנמצא בין הנצח וההוד. כאין הרוכל המוכר כל מיני פסמים. אז איפה זה יוצא ביסוד? היסוד זה הקו האמצעי. ואמר, אי הוא רוכל, היסוד נקרא רוכל. ואי היא האפקה שהוא מוכר. דילה והמלכות היא האבקה שלו. אז הרוכל היסוד מוכר אבקה. כן? דהיינו שהוא מתאבק ומתחבק בה. יסוד בלי מלכות, אין לו גילוי, אין לו כוח. אז הוא חייב בעצם להתקרב לאבקה. אבקה זה לשון אבק. אבק זה ראשי תיבות. אות ברית קודש. זאת אומרת שהאבקה זה לא סתם אבקה, זה בעצם חיבור של יסוד ומלכות בסוד זיווג. לא, כי צריך שיהיה קניין. אם אין קניין זה לא קבלה אמיתית. זה אותו דבר. אם אני קונה זאת אומרת שיש מוכר. בסדר, אני לא יכול לקנות דבר שהם לא מוכרים לי. אז הוא מוכר והיא קונה.
סליחה, אבל מכל זה גם יסוד, לא?
מה זה?
מכל.
כן, זה רוכל. רוכל, זה במילה רוכל, יש את הכל.
כן, אבל מכל
ההפקה. נכון. מכל, מהיסוד, אז ההפקה של הרוכל. בסדר? הדאו דכתיב, זה שכתוב, ודבק באשתו. הנה, בסוד הייחוד. אז מה זה ודבק באשתו? זה היסוד שמתחבר למלכות. ובסליקת לגבי בעלה, ועל ידי עליית המן, היא עולה להתייחד עם בעלה. זאת אומרת שהאישה, המאמץ צריך לבוא ממנה, לעורר אצל הבעל את הרצון לתת לה.
לעשות את כל האלמנטים של המלכות.
בסדר? כן. יש לה תכונה מיוחדת. כלומר, צריך ללמוד את התכונה הזאת, גם אנחנו, ביחס לקודשא בריחו. אנחנו צריכים לגרום לו, במרכאות, זה משחק, משחק אהבה. אנחנו צריכים לגרום לקדוש ברוך הוא לתת לנו. אז אתה צריך להיות כמו אישה. מה עושה אישה? מתאפרת, מתייפייפת, מדברת בעדינות, מתבשמת, כן, מתלבשת יפה. וכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. מה זה לעשות אותו דבר? ללמוד תורה, לנסות להיכנס לדברים האינטימיים, זה תורת הסוף. אז אתה מדבר כבר בעדינות וברמזים לקדוש ברוך הוא, אז זה כאילו מעורר אצלו סוכה. אתם מבינים? זה הכל נואנסים מאוד מאוד פנימיים של איך לעורר את ההשפעה העליונה עלינו. ואנחנו מתלבשים במצוות, ואנחנו עושים את זה יפה, לא רק עושים כדי לעשות. למשל, יש לנו עכשיו שיעור, זה מצווה. אבל אנחנו מנסים לעשות את זה יפה, לעשות את זה כמה שיותר באהבה, בתשוקה. לא באים לשיעור בגלל שכתוב, באים לשיעור בגלל שרוצים, בגלל שמשתוקקים. כלומר, כל אחד יקבל בעצם לפי התשוקה שלו, לפי ההשתוקקות שלו. אז לא כולם מקבלים אותו דבר. תלוי איך היית, באיזה מצב היית כשבאת. תרים את זה שלא יהיה קר לנשים.
לא, אם זה לא.
לא ייקח, תחזור חלונות ולשאיקח. תרים, זה נוגע בנשים פה. בסדר? אני רואה שהן מתלבשות כולן.
זאת אומרת, הייתי במצב מאוד מאוד קשה, והתגברתי
על זה. זה מראה כמה אתה רוצה לקבל. ולכן הקבלה שלך שונה ממי שבא, בגלל שיש שיעור. אבל זה לא... אז הכל משתנה ביחס לכלים. אף פעם אין שינוי באור, תמיד יש שינוי אך ורק בכלים, במקבלים. ואתה מפרש הרבה כינויים שהמלכות נקראת כלפי זעירנפין בעלה. אז עכשיו אנחנו הולכים לקרוא למלכות בשמות. יש לה כמה שמות לאותה מלכות. אתם מבינים עכשיו שמלכות זה לא איזה דמות סתם, זה כל מה שמהווה את הרצון לקבל. כלומר, ללמוד קבלה זה ללמוד מלכות. כי הרי קבלה זה איך לקבל. כלומר, מה מלמדת אותנו תורת הסוד? תורת הקבלה. היא מלמדת אותנו איך לקבל הכי טוב את מה שיש לבעל לתת לנו. זהו. זה הסוד של תורת הקבלה. עכשיו, איך אני יודע מה יש לו לתת לי? אז אני יודע שבתורת הקבלה יש תורת ההקבלה. כלומר, הכל מקביל. אז אני צריך לקחת דימויים מהעולם הזה, ולהבין שבעולמות העליונים זה הולך אותו דבר. ולכן, כדי ללמוד את הדברים, אני צריך ללמוד על לעשות דוקטורט, על מה שיש בעולמי. כדי אחרי זה, מבשרי, איך זה אלוה. דהיינו, שכינתת התאה, היא כתורת דקוצ'ה בריחו. אז מה זה השכינה? זה הקשר של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. כלומר, אם אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולמי, אני צריך להופיע כמו אישה שקושרת את הקדוש ברוך הוא אליי, כדי שהקדוש ברוך הוא לא ילך לראות אישה אחרת. בסדר? כלומר, האישה צריכה לדאוג שבעלה לא ילך לחפש מישהי אחרת. איך? על ידי זה שהיא יודעת בדיוק איך לתת ואיך לקבל ממנו.
במקרה שלנו זה לא יכול להיות שהקדוש
זה לא משנה.
זה רק עובר.
זה לא משנה.
אם זה לא עובר דרך ישראל, זה לא עובר נקודה.
נכון, אבל זה יכול שלא להתגלות.
זאת הטענה בעצם של כמה מאומות העולם, שבסופו של דבר אלוהים פנה.
אוקיי, אבל זה יכול שלא להתגלות בישראל, גם אם זה עובר דרך עם ישראל. למשל, השפע יעבור דרך עם ישראל, אבל לא יתגלה בו. הוא יתגלה באמריקה.
אוקיי, זאת אומרת שכן, אנחנו תמיד נהיה צינור, אבל בסופו של דבר ההתגלות זה מה שאנחנו רואים.
יבוא ממקום אחר, נכון, מבחינה חיצונית. אז מה יגידו הגויים? אנחנו העושר. אנחנו העשירים. תראה עם ישראל, הוא עלוב, אין לו כלום. זה מה שקרה לנו במשך כל הגלות. מה כותב לנו ספר הכוזרי? בדיוק על העניין הזה. כשמלך כוזר מחפש את האמת, אז הוא מחפש בעצם את האומה הכי בריאה. אז הוא אומר, אם אני מסתכל מבחינה חיצונית, אין לי מה לעשות עם היהודים האלה, הם תמיד עלובים, תמיד עצובים, תמיד רזים, תמיד מקבלים מכות. מה זה העם הזה? זה אשרי העם שהשם אלוהיו? אין לי מה לעשות שם. רבי יהודה הלוי מסביר לו שזה בעצם שלבים שצריך לחזור לשלב הזה, שבעצם האישה, כנסת ישראל, היא בעצם האישה היפה, רק שבינתיים היא נראית שחורה. למה? כי יש כל מיני תופעות חיצוניות שמשחירות לה את הפנים. שחורה אני ונבע. כן? לא שאני מלוכלכת, אלא שהשמש זפת לי.
בעצם יש שני בחינות שאנחנו חייבים להגיע אליהן, וראשונה, אז זאת הקבלה, זאת אומרת, הידע של מי אנחנו, וההכרה של עצמנו כעם, כלומר, ואז אני, ההשפעה, יכולת להכיר בקדוש ברוך הוא ולהודות לו הכרת הטוב, מה שתחבר את שני הבחינות ועל ההשפיע בצורת מבעות.
כן, אבל הגילוי צריך לעבור גם כן דרכנו.
כמובן.
לא לתת לדברים, ללכת
ללגוד. אבל זה יכול לעבור רק בזה שאנחנו מכירים בעצמנו ומכירים בקדוש ברוך הוא.
נכון.
אנחנו כמיוחדים אל הקדוש ברוך הוא.
נכון, נכון. ולכן השכינה התחתונה היא הכתורת של הקדוש ברוך הוא, לפי שהיא מתקשרת עמו בסוד הייחוד. רבותיי, אנחנו לומדים פה את היסודות של החיים, שתבינו טוב, כן? והיא היא קורבן דילה. היא הקורבן, היא בעצם הקורבן שלו. מה זה הקורבן שלו? מלשון קרבה. היא זו שמאפשרת לנון, כי מי זה נון, נכון? בגמטריה. זה אותו דבר, ב-50. להתקרב. הקורבן בנוי מקרוב, נון. כלומר, אתה מתקרב, קרב, לנון. אתה מקרב את הנון, זה נקרא קורבן. ולכן זה סוד הקורבנות. היא מעלה את המן עד אין סוף ברוך הוא. אז עד איפה צריכה לעלות התשוקה של האישה? עד אין סוף, לא עד מי. הרבה יותר גבוה. עד אין סוף. כלומר, אני אוהבת אותך עד בלידי. אני מוכנה בשבילך הכל. אני אפילו לא קיימת במרכאות. אני נותנת את כל כולי רק לך. איך כתוב בעניין של מסכת קידושין, שבעצם האישה, איפה המדרגות האלה, כן, היום? שהאישה בעצם האידיאלית, היא בעצם אין לה מעצמה כלום. היא עושה את זה, גם אם יש לה. היא נותנת את עצמה ואת כל אשר לה, בעלה. אז התשוקה הזאת בעצם מעוררת אצל הבעל רק רצון להשפיע עליו. אבל אישה שבעצם מופיעה כמו גבר, ואומרת, אתה יש לך? גם אני יש לי. לא צריכה אותך בכלל. אז בעצם הוא התחתן עם עוד גבר, רק שיש לו גוף של אישה. זה לא מעניין אותי. בסדר?
אני
אפח
שהזכר
רוצה. נכון, זה בדיוק הפוך.
הגבר לא רוצה, היא הנותנת.
נכון. אז זה בעצם הפיכה של כל המדרגות, חס ושלום, ואז יש קלקול בעולם, ואז אנשים כבר לא יודעים מה הזהות שלהם. למי אני נמשך יותר כבר, אני כבר לא יודע. ללכת עם גבר, ללכת עם אישה, ללכת... כן, הכל מתפך. ואז יורדים מד לצורך קירוב ואיחוד זון. ולכן ככה זה הבניין הנכון, עד שבעצם יורדת התכונה של המים של הזכר, כן, לצורך הקרבה הזאת, בהיחוד של זום. מזבח דילה, וגם היא המזבח שלו. כלומר, עליה הוא מקריב, דרכה הוא מגלה. זה מתבטא למשל בשולחן הבית, בכל בית יש שולחן. השולחן זה דבר מאוד חשוב, זה מזבח בבית. כלומר, מה שיש על השולחן זה מה שבעצם... הגבר נותן לאישה כשהאישה בעצם רוצה לקבל ויודעת, ולכן הטעם שיהיה באוכל, האווירה שתהיה בשולחן, כל זה זה יכול להיות או מקולקל מאוד או בריא מאוד, תלוי ביחד. ולכן על השולחן יש תמיד מריבות. אם חז ושלום אין את האהבה הזאת שצריכה להיות, אז השולחן הופך להיות סתם למלא את הבטן, אנשים מסביב לשולחן, אבל הם לא בשולחן בכלל. הם לא פה בכלל, הם לא בינם לבין עצמם. או שיש טלוויזיה דלוקה וכולם אוכלים ורואים, אין בכלל, או שכולם עם המכשירים שלהם, או שכולם, לא יודע מה, הם עסוקים בעצמם, זה לא חוויה. השולחן, במובן האידיאולוגי, זה חוויה. צריך להיות פה בעניין של אחדות. לפחות בשבתות. ולכן כן, במקרה הטוב נשאר שבת, ומי שחז ושלום גם בשבת, אז הוא עדיין בחול. חז ושלום, חבל. אז לא צריך להסביר את השבת רק באסור ובמותר. אם הייתה לנו חוכמה, היינו מסבירים לאנשים במרכאות שהם לא דתיים, לפחות שעה, שעה בשבוע, תחווה הכל. בוא נהיה בינינו, בוא נדבר קצת בינינו, בוא נהיה בחוויה. אבל אל תנצל את הזמן הזה של השולחן של שבת כדי לגמור את כל העסקים עם כל אחד ולשבור אותו. כי היום אנחנו כבר לא מסוגלים להגיד לך אני אוהב אותך. טוב, למה עשית ככה? תראה לך את זה ותראה לך את זה. אז הילד כבר לא רוצה לשבת על שולחן שבת. אז הוא מגיע לגיל 18 ובורח מהבית. אתם מבינים? וזה אותו דבר ביהדות, בכללות. למה יש אנשים שבעצם יצאו לחילוניות? בגלל הדבר הזה. כי הדתיות הרסה את הכל. בתכונה הלא נכונה שלך, של בגישה שלה לדברים. אז גם זה חלק מהבניין, נכון? כמו שאמרנו קודם, כי העולם הולך ומתוקן יותר. זאת אומרת שגם החילוניות לך, השלב ההכרחי כדי לחזור ברצון. אז גם מזה לא צריך לפחד. ובא מתקנים ישראל מאכלים דקורבנים בצלוטים לקודשה בריחו, שבא מתקנים ישראל מאכלים של התפילות הנחשבות כקורבנות לקדוש ברוך הוא. אז בני ישראל אנחנו בעצם מבשלים, אנחנו הבשלנים של כל האוכל הזה. הרי מי מכין ליצחק את המאכלים אשר אהבתי? הילדים, ישראל. עשיו מכין לו כלב לאכול. הקבלה כתוב שהוא הביא לו כלב. עם ישראל מכין לו את האוכל כמו שהוא אוהב. כנסת ישראל, רבקה, היא מכינה את האוכל ליצחק. יצחק פה לענייננו זה הקדוש ברוך הוא, ורבקה זה כנסת ישראל. היא מכינה לו שני גדיי עיזים. צריך להבין מה היא מכינה לו אוכל, מה זה, מה זה הדבר הזה. והוא אומר, זה מה שאני אוהב. כן, אז צריך להבין את כל העניין הזה, נכון, שיש שם את הגד, גדי, כן, עז, מה זה העניין הזה, איך לבשם, איך להכין את הבשר הזה, מה יש בבשר הזה, למה שניים, וכו' וכו' וכו'. כי כמו שאלו הכהנים מן, על ידי הקרבת הקורבנות על המזבח, אז גם כן הכהנים זה העבודה שלהם, ואנחנו כולנו כהנים. ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה אנחנו. אנחנו עובדים במקדש של העולם. כלומר, יש בעולם מקדש ואנחנו הכהנים, אנחנו מכהנים, אנחנו מכהנים, יש לנו פונקציה. זה התפקיד שלנו, לכהן בכנסת הגדולה הזאת, כנסת ישראל. אתם חושבים שזה סתם מילים? למה קוראים לכנסת כנסת? הם לא יודעים אפילו. זה לא חשוב, זה השלב ראשוני שבעזרת השם עוד כמה שנים אותה כנסת, פשוט תהפוך להיות כנסת ישראל, השכינה, המלכות. רק שאנשים התחלפו שם, זה אותו דבר. כל הבסיס כבר קיים. זה החמור שעליו הולך לרכב המשיח. אז, סליחה? זה המשכן. הרי מה זה משכן? זה הכל. משכן, זה מלכות, מערכת המשפט שופט, כהנים ונביאים. הנה, כל עם ישראל, זה המשכן, משכן הכנסת. אתם חושבים שזה סתם מילים? למה הם קוראים לזה משכן הכנסת? חילונים. הם לא יודעים. פשוט מאוד, זה בניין, זה בניין, זה נבואה. הם לא יודעים, לא חשוב, מתקדמים. יש כבר את הבסיס, הבסיס פה. תחליף את האנשים, הכל נמצא כבר. כלומר, מלכות, כלומר, שופטים. מדינה. שופטים, מערכת משפט, מתוקנת. כן, כן, הכל פה, אבל זה צריך פשוט לתקן את הכל. כהנים ונביאים. אז כן מעלים ישראל מן. אז זה עליית מן. על ידי התפילות שנחשבות כקורבנות. אז יש לנו בעצם עליית מן על ידי כל הבניין הזה. כמה אנחנו רוצים, כמה אנחנו משתוקקים לזמן הזה, לתקופה הזאת. כמה אתם רוצים להיות שם כבר? או שאתם נרדמתם בדרך? זה בדיוק מה שקורה. תמיד יש מישהו בשיעורים, תמיד. ואז אני, בשלב הזה שיש את השאלה הזאת, אני מרגיש שהשיעור בסדר. אומר לי, אבל איך נעשה? כאילו יש לו איזה מין דיכאון רגעי כזה לתלמיד, והוא רואה שהכל כאן בהישג יד, אבל הוא לא יודע איך להשלים את זה. הוא אומר, מה צריך לעשות עכשיו? נו, תגיד לי. אז פה אני מרגיש שכבר משהו נדלק אצלו, ברוך השם. השיעור עבר. אז לא לפחד. לא לפחד. רבותיי, אנחנו בתהליך טוב, מתקדם. פשוט אתם ברובד שלכם, ברמה שלכם, תמשיכו את זה. אתם רואים הרבה אנשים.
אבל ההבנה גורמת לנו לרצות להחישנה.
יפה, אז לא חשוב. בצורה מאוד בנויה, בצורה מאוד מתודית. תכבד את הקצב תמיד של המקבל. תמיד. גם הגבר צריך לכבד את הקצב של אשתו. תמיד. גם בייחוד. תמיד זה עובד ככה. זה סוד הבניין. תמיד תדאג למי שמקבל, האם הוא בכסף שלך כנותן. אל תבוא לזרוק שיעור כמו באוניברסיטה. תמיד, גם אם אתה לא מתקדם, זה לא חשוב. מתקדמים, תמיד מתקדמים, לאט לאט. אני רוצה שהתלמיד יצא עם הבנה, עם הפנמה, עם שינוי פנימי. כמה הוא השתנה? בסדר, לפי המדרגה שלו, לאט לאט. כמעה, כמעה. אבל יש שינויים גדולים מאוד שמתרחשים בפנים, מתחת לפני השטח. לכן זה לא נראה בחוץ, אז אנשים בדיכאון לא רואים כלום בחוץ. אל תדאג, הכל בפנים. בשלב אחד זה יתפרץ החוצה. הכל כבר בפנים. זה כמו כשיש לבה שיוצאת מהאדמה, אתם חושבים שזה בא מיד? זה כמו שהאדם מוציא זרע, אתם חושבים שזה בא מיד? יש תהליך, נכון? אז כל התהליך שקדם, פתאום יש התפרצות. אבל ההתפרצות, מי שלא מבין, הוא חושב שזה פתאום יצא, לא יודע מאיפה. לא, היה תהליך שהביא את כל הלווה הזו. התהליך הזה לא נראה, הוא מתחת לפני השטח. כן.
ביום,
ביום
הזה,
שאתה
אומר,
שאתה
לא
יהיה
לו
יום
ירושלים, שכרגע עבר עלינו, היה לי איזושהי מחשבה שאנחנו הרבה טוענים ומתנגדים לעניין של אומת העולם, אין להם הכרה בני, אין להם הכרה בירושלים.
כן.
בוודאי.
תסתכל, תצא לרחוב ותראה מי נמצא שם. ליתר דיוק, מי לא נמצא שם. ותבין איפה אנחנו, איפה הבעיה. מי ראית ברחוב? רק אנשים מסגנון מיוחד, נכון? זאת הבעיה. כלומר, כל השאר לא הבינו כלום. כל השאר לא בסיפור כמעט, הם נמצאים בלי להימצא, או שהם פוחדים, או שהם אמרו להם משהו, סגרו להם משהו, חנקו אותם באיזה תהליך. זאת הבעיה, הם לא מצליחים להביע את השמחה הכל כך טבעית, הכל כך פשוטה, בגלל שהכניסו אותם לאיזה מנגנון, אם אתה כזה, אז אתה שייך ללאומי דתי. אז זה לא שלנו, זה לא משלנו. אתה פשוט נכנס לכל מיני מגירות, אתה לא מבין בכלל, אתה כבר לא עובד את השם. אתה לא עובד את השם. בסדר? זאת בעיה מאוד מאוד גדולה. יש אנשים היום שלא יודעים מה לעשות מהחיים שלהם בלי להתקשר לרב, אפילו בדבר הכי פשוט. הרב אומר לאישה אם לקנות בגד כזה, הרב אומר לאישה אם ללכת לעשות זה, הרב אומר לאישה כמה לא הוציא כסף בחודש, הרב אומר לאישה, לא עושים כלום. זה מה שהרב נפנה, הפילו את הדברים, זו גם שליטה של הרבנים כדי לשלוט על דבר כזה. זה חז ושלום, זה עיוות של הכל. בסוף אתה יש לך אוהל בבית. והבעל, הבעל אינו תופס מקום כבר. אז יש הרבה הרבה לתקן, ברוך השם יש עבודה, ואנחנו צריכים נרתמים לעבודה הזאת, לא לפחד. עזרת השם, אנחנו משקיעים. אנחנו משקיעים בדבר בטוח. זאת ההשקעה הכי בטוחה. יותר מאגחים, יותר מכל מה שאתה רוצה. למה? כי אנחנו בטוחים בדברי הנבואה. אז אנחנו צריכים להשגיח על כל הדברים האלה ולהשקיע בהם. לא לפחד, רבותיי, יש פירות. גם אם אני לא אראה את הפירות האלה, זה לא משנה לי. הילדים והנכדים שלי יראו את זה בעזרת השם. אני משקיע בשבילה. זה מה שאני אומר לעולים. אתם אולי לא תצליחו עכשיו לחזור לחיים שהיה לכם מבחינה כלכלית. אבל הילדים שלכם, תחשבו עליהם, על עוד שני דורות. אל תהיו בצמצום סגור בראש. תחשבו על העתיד, על מי שיוולד עוד 20 שנים. כן, סיפור של החרוב, נכון.
למעגל הקצר שלנו, שאנחנו צריכים כך שיותר לנסות להשקיע את המאמצים שלנו פה, במדינה, בהכרה של מי שנמצא פה, בהכרה של המדינה, של האומה.
נכון.
ולהגדיל את המודעות שנמצאת פה.
נכון, של מה, בשביל מה חזרנו לפה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ומה אנחנו...
אפילו קודם כל פה כדי להגיד...
כן. כי מיציון תצא תורה. הוא דבר השם מירושלים. מה? ברוך השם.
אני רואה את זה שהרבה חבר'ה מהנוער של יהודי ארצות הברית או יהודי צרפת, פגשתי השבוע בנות שבאו כאן קבוצה של בנות מצרפת. הן גורמות עכשיו למשפחות שלהם לעלות לארץ. זה דווקא מהנוער.
ברוך השם. כתוב והשיב לב אבות על בנים. כלומר, הבנים יבואו, והאבות יבואו אחריהם. ואינו לקבל קורבן השחר. בסדר? שתפילת שחרית היא כנגד תמיד של שחר. מה זה שחר? זה הפיכת השחור ללבן. אז לכן זה נקרא שחר. זאת אומרת שבעצם תמיד עלות השחר זה גאולה. נכון? עד עלות השחר. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד ביאת המשיח. כלומר, המאבק שלנו עם עשיו יהיה עד עלות השחר של הגאולה. ואנחנו עכשיו כבר בשחר של הגאולה. הרבה כבר, בתוך התהליך עצמו. אז המאבק, מה קרה בסוף המאבק הזה? ישראל מתגבר, והמלאך, שרו של עשיו, נכנע. ומה הוא אומר לו? אני מכיר בך, זהו, אתה ישראל. זה בדיוק העניין. זה כל כך פשוט. כן? אבל הוא אומר לו, יעקב, אני לא עוזב אותך עכשיו, אני רוצה שרטרואקטיבית, כל מה שאמרת על העירה, תכיר שזה היה טעות. לכן הוא אומר לו בעבר, לא אעזובך כי אם דרכתני, לא כי אם תברכני. שימו לב. עכשיו תודיע בטלוויזיה שכל מה שעשו ישראל מעולם היה רק טוב ואנחנו סתם נחלחנו עליהם. זה בדיוק זה מה שיקרה. כשתשמעו שזה יתחיל להישמע, כן? זה אומר שאנחנו כבר עוד כיוון. שומעים? זה מכל מיני כיוונים, גם מערבים אפילו.
כן.
וקורבן זה בין הארבעים, אז זה קורבן השחר. קורבן של בין הארבעים, תפילת המנחה היא כנגד תמיד של בין הארבעים, הרי היה... שחר ובין הארבעים, פעמיים, תמיד זה נקרא, בסדר? קורבן תמיד. הוא נקרא תמיד, זה נקרא תמידים. כלומר, זה דבר שנפחית, שהוא אף פעם לא נגמר, שאף פעם לא מסתיים. הוא לא מפסיק. זה מראה על השגחה אלוהית תמידית, שהיא לא נגמרת אף פעם. כבר שבח הוא לא עוזב את העולם הזה. לא מבחינה כללית ולא מבחינה פרטית. ולכן לא לפחד, רבותיי. כל פעם שאתם מרגישים לא טוב, בדיכאון, או במחשבה שהנה אני נפלתי במשפחה, תפוקה, או דברים כאלה, חס ושלום. יש השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא משגיח, הוא מסדר את הדברים, לא להתייאש. לא להתייאש. כי אם אתם מתייאשים זה אומר שכאילו הקדוש ברוך הוא התבלבל אצלכם. רק אצלכם הוא טעה. כולם זה בסדר, רק אצלך בבית, בעניין שלך, בגוף שלך, בנשמה שלך, רק אתה דפוק. לא, אסור לחשוב ככה. זה כאילו אתה לא מאמין באותו רגע שיש מי שמסדר את התנועה. יש מי שמכוון את התנועה כל רגע. זה רק כדי לתת לנו להתעורר ולהבין ולשדר דברים בצורה אחרת. אולי השידור שלנו לא נכון. אז אני צריך לשנות שיטה של שידור. פשוט מאוד. אותו שידור, אותו רעיון במילים אחרות. ואתה תראה שזה יעבוד. וקורבנה דאמורים ופדרים דמתאכלים כל ליליה ותפילת ערבית, כן, היא כנגד הקורבנות של האמורים הפדרים שנאכלים כל הלילה על המזבח. זה כבר רשות, התפילה הזאת, זה כבר לא קורבן אמיתי, אבל זה אכילה. כלומר, בעצם זה כל מה שנשאר בחלקים הפנימיים ובפדרים שנאכלים כל הלילה על המזבח. והיא הוא קורבן מוסף דהיו צדיק, והמלכות היא סוד קורבן מוסף שביסוד המתקן במלכות. זאת אומרת, מה שאנחנו מתפללים למשל תפילת מוסף, זה בעצם היסוד של המלכות שמתקן את המלכות. כי כל תפילה זה מלכות, לא חשוב איפה. נכון? אם אתה אומר, אדני שפתי תפתח גם במוסף, זה אומר שאתה במלכות. למרות שהמוסף הוא יסוד. בסדר?
שם יש ממש
זיווג. שם יש ממש, הזיווג הגדול זה בתפילת מוסף. אם קר לכם, אתם יכולים להסיק קצת את המזגן.
למה התפילת הזאת
בגלל שזה בעצם במרכאות מחוץ למערכת כבר. ולכן התפילה הזאת נקראת בגמרא, יש פיתוח שלם במסכת ברכות. כן, למה תפילת שחרית היא חובה? תפילת מנחה היא חובה, כי בעצם זה כנגד שני התמידים שהיו בבוקר ובין הארבעי, ותפילת ערבית נקראת רשות. מה זאת אומרת שהיא נקראת רשות? שהיא בעצם תיקון, אבל הוא לא חובה מהתורה. הוא הפך להיות חובה מחכמים שאמרו שאנחנו הולכים לעשות מזה עוד בניין, אבל בעצם בתפילת מנחה יש כבר כוח עד למחורת בבוקר. לא, אז זהו, זה בדיוק מה שאני אומר לך. כבר בתפילת מנחה יש לנו כוח. אבל בגלל שהכוח במנחה הוא בעצמו בא מהכוח של שחרית, אז במנחה אין הרבה כוח להמשיך. זה כאילו שהלב שלך בעצם נותן דם, ואז הוא צריך איזה אלמנט בגוף שיעזור ללב. אז יש את העקב. העקב לוחץ ושולח בחזרה את הכוח של הדם. אז הלב בעצם נעזר בעקב. באמת? אז זה אותו דבר. כשאתה מגיע לעקב של היום, שזה הלילה, נותנים עוד איזה פוש כדי להגיע לבוקר. ויהיו קורבנה דשבתות וימים טובים. אז לכן בשבתות וביום טוב יש קורבן נוסף שנקרא מוסף. והמלכות היא הקורבן של שבתות וימים טובים, כי כל הקורבנות מתקנים בה. נכון, זה כנגד יעקב אבינו. דלת קורבנה אלא בה. לכן כל קורבן זה רק במלכות. לכן כל תפילה זה רק במלכות. ואני תפילה. אני תפילה. כלומר, אני מלכות. כי אין תיקון קורבנות אלא במלכות. אנחנו פועלים בעצם רק על האישה. במילים שלנו, אנחנו פועלים רק על הקבלה. על הכלי קיבול. אנחנו לא יכולים לפעול על האור, האור מתגלה, הוא אין לו מה לעשות, הוא פשוט מאוד האור. מה זה פשוט? הוא מתפשט, הוא לא עושה חוכמות. לכן הגבר פחות מסובך מהאישה. הגבר נותן. אם האישה הייתה יודעת להיות אישה כלי קיבול, העולם היה בריא יותר. אין תחבולות לגבר כמו שיש אצל נשים. נשים זה מסוכן שהיא לא יודעת להיות אישה, היא הופכת להיות נחש. הגבר הוא נותן, הוא משפיע, זה רק אור. הוא לא מסובך בראש שלו. לכן אישה יכולה לבנות. חוכמת נשים בנתה ביתה. ואיוולת בידיים שלה היא הורסת את הבית שלה. רוצה לומר, ולכן האישה מאוד מאוד הופכת להיות במחשבות, ברעיונות, בכל מיני תחסיסים, בכל מיני והגבר אומר, ריבונו של עולם, תנו לי שקט, אני לא מבקשתי כלום, אני משפיע. זה אותו דבר ביחס שלנו עם הקדוש ברוך הוא. עשה אלוהים את האדם ישר, כי הוא ישר. כי צדיק וישר הוא. ואתם ביקשתם חשבונות, את ביקשתם זה, הפכתם את הכל למסובך יותר. למה אתם מסתבכים את הכל? שתחילת עליית המן של הקורבנות היא בה, ולכן כל העבודה זה רק בה. לצורך העניין, בנו ככנסת ישראל עכשיו, כי אנחנו האישה. תפסיקו להיות בתסבוכות, תפסיקו להיות נחשים. תהפכו להיות אנשים ולא נחשים. וממנה עולים מפרצוף לפרצוף, כן? תרתי משמע. פעם פרצוף של תשעה באב, עד שלאט לאט מתחיל להיות פרצוף של אהבה. כן, מפרצוף לפרצוף, עד אין סוף ברוך הוא. הדאוד הכתיב, זה שכתוב, וזאת על ידי המלכות הנקראת זאת, יבוא אהרון אל הקודש. רק היא בזאת, זה תלוי בה, כדי שהכל יבוא אל הקודש. להקריב את קורבנותיו. ועוד כתוב, אל יתהלל, כן, המתהלל, אתם זוכרים? ביופיו, בכוחו, רק בדבר אחד, התהלל המתהלל. השכל וידוע אותי, נאום השם. שיהיה לך שכל כדי להתחבר, ידוע לדעת. זהו. זה מה שאני מבקש ממך. אישה שלי, תבני את עצמך להיות כלי קיבול פשוט לאור שאני ממילא רוצה לתת. שהשיג בעצמו בזה הרנתי. כי אם בזאת התהלל המתהלל. כלומר, אם מצאתי לעצמי אישה כזאת, בזה אני יכול להתהלל. כלומר, אני יכול לרקוד ברחוב אם מצאתי את האישה שיודעת להיות בעצם להיות הכלי הזה. והיום קשה, קשה מאוד עם הדבר הזה. שרק דרך המלכות אפשר להשיג בו. כי היא השער לשם.
האישה תחולה לעדות.
כן. נכון.
אומרים למשל על חשמל שאי אפשר לתת 80 וולט על מנורה של 60
ומשהו. לא כתוב ככה. לא כתוב ככה. אני הבנתי את הרעיון, אבל זה לא ככה עובד. הכלי צריך להיות משתווה לאור. זהו, אז זה הפוך. אמרתי אותו דבר, אבל בצורה הפוכה.
לא, אבל... אתה לא
ברוך
הוא יודע גם כן להתרקע, זאת אומרת, הוא יודע לא לשפוך את כל
השקע. נכון, אז מה קורה לו באותו זמן? הוא סובל בשקט. הרי מי שלא נותן את האור שהוא מסוגל לתת, בגלל שחונקים אותו בחוץ, הוא סובל הרבה יותר ממי שבחוץ שלא יודע לקבל. נכון, בוודאי צריך לתת, אבל מי סובל במנגנון הזה, בזוגיות הזאת? מי שלא מקבל או מי שלא יכול לתת?
אחד בידין, אחד לא בידין.
מי שלא יכול לתת סובל הרבה יותר ממי שלא מקבל. זה כלל, זה כלל. כן, איך היה, אני תמיד מזכיר את הרעיון הזה שהזכיר עכשיו ויצוריאל על רשש, יש לי יהלומים, הוא היה אומר, לתלמידים שלו, ואין לי למי לתת אותם.
קשה לתלמידים, זה קשה לתלמידים.
זה קשה עוד יותר לרב, תאמין לי. שהוא לא יודע איך, כבר, איך לתת את זה כדי שיבינו את כל האור שיש לו להשפיע. כן, נכון. אז צריך להבין שהקדוש ברוך הוא זה שסובל, הוא בגלות. כשאני אומר לכם בשיעורים, בסיעת הדשמיה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות, מה זה אומר? שהשמיים לא מצליחים להשפיע על הארץ. כי הארץ חסומה. כי האישה הזאת חסומה. כי הכלי סגור. אז זה כאילו חז ושלום שיש לו איזה... מתפוצץ מרוב זרע, מרוב עוצמה, שאין לו לאן לתת אותו. זה כאב נוראי.
אבל...
אסור לנו להסתכל אנחנו על עניינים שלו, כי אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו מסתכלים רק על החלק שלנו כמקבלים. אני לא הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים לחשוב, אנחנו לא יכולים לחשוב כמוהו. כלומר, הסבל הוא סבל מבחינת הנתינה לעולם. זהו. הוא לא סובל. הוא סובל ביחס לעולם הזה. זה מה שמעניין אותי. הוא יש לו הרבה מקצועות. אני מכיר רק מקצוע אחד. בורא עולם, זה היחס אליי. זה מה שמעניין אותי. לכן אני מדבר בציורים אנושיים על הסבל שלו. מבחינתו אין סבל, שום דבר לא השתנה, שום דבר, אני השם לא שניתי. אתם חושבים שזה רעיונות של בן אדם? כשאני אומר סובל, אני מתייחס ליחס שלו אליי. זה מה שאני מתייחס. זה מה שמעניין אותנו. אסור, דרך אגב, שיעניין אותנו דבר אחר מהדבר הזה. לכן אני לא נכנס לרעיונות שלו. זה כאילו את אומרת לי, בטח הוא יודע הכל, גם אני אחליט מחר. נכון, אבל אסור לי לחשוב ככה. כי זה כבר מחשבה שלו, זה לא מחשבה שלי. אני ביחס הזה שיש לי פה. בסדר, זה חשוב מאוד לדעת. זה מה שנקרא הבחירה והידיעה. הוא יודע ובכל זאת איך יש לי בחירה חופשית אז. זה לא כאילו, זה באמת. זה אותו דבר. זה מילים שאנחנו חייבים לדבר כלשון של בני אדם. נכון, את יכולה להבין מהסבל שלך מה זה יכול להיות סבל, אבל זה הכל מבחינת היחס בינינו, לא אליו, זה רק שמו, לא הוא. יש הבדל בין הוא לבין הגילוי שלו. אנחנו לא מדברים על הוא, אנחנו מדברים רק על הגילוי. שם זאת הבעיה שלי כבר. צריך להבין טוב טוב את הדבר הזה. אנחנו אף פעם לא מדברים על עצמותו, אנחנו מדברים רק על גילוייו. כל מה שהתורה בתורה זה הכל שמות. מה זה שמות? גילויים. לא הוא. הוא למחשבה תפיסה בכלל וכלל. אסור לחשוב על איך הוא חושב. אין דבר כזה, אין הצגה כזאת אצל בן אדם. אנחנו סתומים וחתומים. וכן, אני, כל התורה שלנו זה רק ביחד בינינו. זה מה שמעניין אותנו. ושם ייחוד, הוא תשבר לחוש שכינתה. לא מה שהוא בעצמותו. אין לי כלים לזה. ועוד, אי משכונה דילה. המלכות היא בחינת משכן, שנתמשכן. מה זה מתמשכן בלשון חזל? לא. לא. נחרב. בסדר? חזל, כדי לומר לנו שבית המקדש נחרב, הם אומרים שהמשכן התמשכן. כן, התמשכן, משכנתה. משכון. בסדר?
נכון, כי הוא
עליי לא
שלך.
יפה. אז לכן, בחינת משכן שנתמשכן באבונותיהם של ישראל, הנה, שנחרב. והיא המשכן שזעיר אנפין שוכן בתוכה. כלומר, בעצם אם המשכן נחרב, זאת אומרת שאין מערכת טובה של מלכות, של שופטים, של כהונה ושל נביאים. אז זה נקרא שהמשכן נחרב. אז אם הוא נחרב, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשכון בפנים, אז אין גילוי. ואם אין גילוי בעולם שלנו, של הקדוש ברוך הוא ביחס שלנו, אז העולם נמצא בעצבות, בדיכאון, בחולשה, במחלות, בשפלות, בפיגועים. כן.
דווקא אנחנו רואים את הדבר הזה שאתה דיברת עכשיו על החוסר הזה אצל יהושע בן נון. יהושע בן נון ידוע שלא ספדו אותו, ובגלל זה אנחנו רואים משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יהושע על התקנים, תקופה של התקנים לא הייתה גדולה מאוד, היא הייתה קצרה יחסית. ואחרי כן השופטים, כי זה שפוט השופטים, אנחנו רואים את הירידה הזאת. למה? כי אתה לא מוגן במה שהוא נמצא לנו. לא ספדו אותו, ולמה? לא היה להם מספיק את ה... כלומר, מה אתה אומר בעצם? אתה אומר, אתה הולך לאהבה שלך ואתה אומר, אני רוצה להיות קשור לשורש שלי, אני לא רוצה שיהיה לי ניתוק.
וכאן הם עזבו כבר את הדבר הזה, בגלל זה זה הביא לירידה, לירידה, לירידה.
דבגינה, דבגינה, איהו שרה בגוויו, שבשביל השכינה הקדוש ברוך הוא שורה בתוך בני ישראל. כן, מה זה בשביל השכינה? בשביל שלה. כלומר, אני בעצם מופיע לפי, לפי מה שאתם מגישים לי. אם הקוס הזאת הייתה יותר גדולה, היה יותר משקה בפנים, נכון? זאת אומרת, אי אפשר יותר ממה שיש. אז עושים, יש כוסות גדולים, כן? כל פעם שאתה רוצה לקנות מיץ, אומרים לך כוס גדולה, רגילה או קטנה. כן, אתה אומר, מה זה רגילה? תמיד אותה שאלה חוזרת. הוא בטח עונה על אותה שאלה 20 פעמים ביום. זאת אומרת, זה גדולה, זה רגילה, זה קטנה. מה אתה עושה? אז אתה צלוי, מה אתה רוצה? אתה מוכן להשקיע על גדול יותר? אתה תקבל יותר מי אלוהי, זה אותו דבר. בוודאי, הקדוש ברוך הוא נותן לי תמיד לפי הכלי שלי, תמיד. לכן, אני אומר לכם, לא להתעניין במה שקורה באורות. זה לא מעניין אותנו מה קורה באור, כי אין לי כלים להשיג את זה. אני צריך להתעסק בכמה אור אני יכול לקבל כדי להעביר. זהו. מה? כן, יש, תלוי מה זה קטנים, כן? קטנים זה לא בגובה, קטנים זה בדעת, זה נקרא קטן. דרך אגב, אם את מדברת על קטנים, האנשים הכי גדולים בעולם היו נמוכי קומה, שעשו הכי הרבה דברים בעולם. הדאו בכתיב, זה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הנה, מה זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? תלוי במקדש שהם עושים לי. אני שוכן לפי המקדש, זה מה שזה אומר.
שכנתי
זה כבר יותר ממשכן? כן, בוודאי. תעשו לי מקדש. אני שוכן במקדש שאתם עושים לי. אתם עושים מקדש מפלסטיק, אני אופיע כמו פלסטיק. תעשו לי מקדש מכסף, אני עושה, מופיע בכיסופים. תעשו לי מקדש מ... לא יודע מה. וככל שהעם עשיר יותר, הוא משפר את המקדש, גם בירושלים. ככה זה להלכה. אפשר לבנות משכן מאוד מאוד פשוט בהתחלה, ולאט לאט כל שנה, כן, לעשות שיפורים, שיפוצים, ולאט לאט לעשות מנורה. אם אין לנו זהב לעשות מנורה, אז אין מנורה בבית המקדש. יש, עושים אותה מחומר אחר, ולאט לאט, כשיש כסף אז בונים. נכון, זה לא משנה, זה אותו דבר. זה הבניין, זה העניין של הצינור, זה ישראל. זאת אומרת שיש כאן עניין מאוד חשוב. לאן חתרתי? לזה שלא צריך לפחד כדי להתחיל משהו. אל תגיד, כן, כשאני אהיה כולי לבן, אז אני עכשיו מתחיל. זה הסוד, אל תאמר לשאפנה, אשנה. כי אף פעם לא תיפנה אולי. זאת אומרת שכל פעם אומרים, טוב, אני צריך קודם כל להשלים זה, ואז וואו. כי אם הייתי מתחיל לצאת כאומן לתערוכות, רק כשהייתי בראש שלי חושב שאני מוכן, אף פעם לא הייתי עושה. נכון? אבל עצם זה שעשיתי את הארוחה, זה הרים אותי ודחף אותי לעשות עוד יותר, זה אתגר. אבל אם הייתי פחדן והייתי אומר, וואי, איזה בושה, מה יראו את הציורים האלה? אם היום אני מסתכל על הציורים שעשיתי איתם את הארוחה בהתחלה, אני מתבייש. איך אנשים קנו את זה? אבל האנשים לא היו שם, וגם אתה לא היית שם, אל תפחד. צריך להיכנס, זאת הגאולה, הגאולה שלנו היא כזאת, לאט לאט. תעשה מנורה מקליפות של מנדרינה, ואחרי זה תבנה לך מעץ, ואחרי זה תבנה לך מנחושת, ואחרי זה תגיע לבנות מזהב ומכסף ומה שאתה רוצה. זה העניין, לאט לאט, לא לפחד להתקדם. בסדר? זה כל האנשים האלה שהם אידיאליסטים ברמה ש... הם לא יכולים פחות מהדבר הזה, הם אף פעם לא מוציאים כלום. אף פעם הם לא מוציאים כלום. כי תמיד חסר משהו, בטח חסר משהו, אתה בעולם שחסר. אז אף פעם לא תעשה כלום. אז אף פעם לא תיתן שיעור, כי בטח שחסר לך. אז אף פעם לא תעשה שום דבר. אתה לא תתחיל בחיים שלך. אז אל תפתח עסק, אז אל תעשה כלום, אז אל תעשה כלום, כי תמיד חסר משהו. כי תמיד יש יותר טוב ממך. אז מה? אם חושבים ככה בשחור ולבן, הופכים להיות משוגעים חדשים. זה נקרא מניקאיזם. צריך כל הזמן לדעת שאנחנו בהשתלמות. כל הזמן קצת יותר טוב. הולך וטוב. מה, ילד כמוני יכול ללכת לתת סמינר? ובסמינר יש רבנים. הייתי בסיטואציות שאני נותן שיעור, ורבנים, לא יודע מאיפה, מקובלים באים לשמוע שיעור. ואני, בנשמה שלי פנימה, אני אומר, בונו של עולם הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? אני מסוגל לתת שיעור לגדולים כאלה? ואז יש כל פנימי שאומר לי, תשתוק ותלך. תטוע עם אחש. זהו. תמשיך. אתה לא עושה את החשבונות האלה. ישכון הקדוש ברוך הוא בתוך בני ישראל.
אז מה אתה,
לא, אני פשוט, אני סומך על זה שאני יודע שאני לא שלם ואני משלים עם זה. פשוט מאוד, כי עם ישראל צריך לקבל, ואני יודע שיש לי את התכונה הזאת של הנתינה, אני מרגיש. זה לא חוסר ענווה, זה פשוט לדעת את מקומי. אני יודע שאני יכול להשפיע, אני רואה שכשאני מדבר עם מישהו זה עושה לו משהו, אז אסור לי לברוח מהתפקיד שלי, זה תפקיד שלי. זה אחריות. זה לא חוסר ענווה. חוסר ענווה זה לחשוב שאני יודע את זה מעצמי. זה חוסר ענווה. אני יודע שאין לי מעצמי כלום, שהכל מהקדוש ברוך הוא. שאם הוא שם אותי פה, אז אני צריך לעשות את זה. בענווה ובצניות. אבל אני לא בורח מאחריות. ועוד יהי ארון דילה. המלכות היא הארון שזה ירמתי. כן, יש גם ארון. מה זה הארון הזה? זה המלכות. המלכות נקראת ארון. למה היא נקראת ארון? כי הגילוי של האור, אז זה אור קטן, ארון. ילד, ילדון. אור, ארון. כלומר, ארון זה אור קטן. אז הוא מגלה את האור. איש, אישון. באישון אני יכול לראות את האיש. אז לכן, הארון מגלה את האור. ואי הוא ספר תורה גניז וגבה, ולכן מכניסים ספר תורה בארון. כלומר, מה אנחנו עושים כשאנחנו בעצם מכניסים ספר תורה בארון? זה זיווג. זה כמו שיסוד נכנס למלכות. אז הוא כל הזמן בזיווג בעולמות העליונים. תראו, הספר תמיד בתוך הארון, נכון? אז מה כשמוציאים אותו, מה קורה? יפה, זיווג שיש בפנים, אנחנו עכשיו אוכלים אותו פה. כלומר, אני מוציא את הספר עכשיו, והספר בעצמו הופך להיות כאילו מלכות בשבילנו. כן? ואז אני מפשיט אותו, מוריד לו את השמלה, אני פותח לו את החגורה, תשימו לב, זה דברים מאוד מאוד פנימיים, זה אינטימי. אני פותח אותו, ואני נכנס לתוך הטקסט. לקרוא בתורה, זה זיווג, רבותיי. אתם מבינים את זה או שאני מדבר באוויר? אתם מסתכלים עליי
ככה. זה לא נוגע.
זה גדול מאוד, זה צריך להבין מה עושים שם.
אתה אומר, נותן התורה.
וזהו, כן, זעיר אנפין הוא הספר תורה הגנוז בתוך הארון. אז בתוך הארון הוא הופך להיות זעיר אנפין. וכשהוא יוצא, אני בעצם הזכר, והוא הופך להיות הנקבה. אז אתם מבינים מה זה זכר ונקבה, זה כל הזמן משתנה ביחס לנותן ולמקבל. רוצה לומר שזה ירד פינגנוז במלכות בסוד הייחוד.
אז מה יתר הדברים מסביב?
אז זה בעצם כל הבניין, למשל, כל בית הכנסת הופך להיות שכינה. ובתוך השכינה, בתוך המשכן, בעצם יש זיווג אינטימי בתוך החדר המיטות. ולכן צריך לעלות אל הדוכן, יש מדרגות כדי לעלות לדוכן, כלומר זה נקרא נישואין. אתה מנסה. זה דבר עליון, זה דבר גדול מאוד, הדברים. זה מלווים את האישה, נכון? כשהיא הולכת לחופה, ככה מלווים את ספר התורה שהוא יוצא. כולם הולכים אחריו. כן? היינו צריכים לשיר ליד הספר תורה, עוד אישה בערי יהודה, והוא מחכה לשם, מביאים תקלה, כן? אז בהתחלה הוא שם לה את האינומה, זה מה ששמים, שמים לה תפוחים, כי למה תפוחים? כי זה הגבר, נקרא תפוחים, חכה לתפוחים קדישים, הוא נקרא תפוח, כתפוח בעצי היער, כן דודי בן הבנים, אחרי זה מפשיפי, שזה הזיווג. זה דברים גדולים רבותיי, זה לא, זה צריך להבין, אנחנו לא, זה לא פולחן.
זה לא סתם, אבל כשאנחנו מוציאים את התורה, אז אנחנו מקבלים ולא נותנים את התורה.
מה זה לקבל? לקבל זה לקבל אפשרות להשפיע. זה נקרא לקבל. אם אני מקבל אפשרות מהאישה שלי לתת לה, אז היא נתנה לי. מי נותן למי עכשיו? אני נותן שיעור או אתם נותנים לי אפשרות לתת? אם לא הייתם פה, למי אני נותן שיעור? הייתי נשאר בבית. יפה, אז לא משנה, ככה צריך לראות. אמרתי לכם, זכר ונקבה זה לפי זווית ראייה. תמיד זה משתנה. ועוד, כשמחזירים את הספר, זה בעצם מחזירים אותו לזיווג העליון שלה. דרך אגב, אם יש לכם למשל קמיה, לא, עכשיו קיבלתי, סטופ, תפסיק, יש גבול, מה לעשות, אני מקבל, כן, מה? התורה היא נקבה, הספר נקבה, התורה הוא זכר, בגלל שמה שיש בתוך הספר זה הזכר שבנקבה עצמה. כלומר, התורה היא זכר, ספר התורה הוא נקבה. לא להתבלבל, בין התורה לבין ספר התורה.
התורה
זה אותיות? לא, תורה זה הרבה יותר מהאותיות. אותיות זה רק חלק. גם האותיות זה נקבה. ביחס הרעיון. הרעיון מתלבש באותיות. תמיד יש זכר ונקבה, איך שאתה מסתכל על זה, זה לא חשוב. ביחס לגביל, האותיות זה זכר על הגביל שהוא נקבה, אבל זה לא נכון. מבחינה רעיונית פנימית יותר, זה להפך, הגביל הוא האינסוף, והאותיות זה רק חלקים, גילויים. צריך להסתכל, לדעת איך מסתכלים. זה צריך להיות מאוד מאוד גמיש בקבלה. מי שלומד קבלה, המוח שלו מתרחב, והוא רואה את הכל בצורות שונות לחלוטין. הוא לא עונה מיד, שום דבר לא פשוט, שום דבר לא סתם. תמיד, תלוי איך אתה מסתכל על זה. לכן זה מרבה דעת, זה מרחיב את הדעת. נכון, אבל אתה סובל יותר. מי שיש לו יותר דעת, יותר סובל מבן אדם שאין לו דעת. ככה זה. מי סובל על חוסר גאולה? רק מי שיודע. לכן אני אומר לכם, מי סובל הכי הרבה מכולם? קדוש ברוך הוא. על הטיפשות ועל הטמטום של העולם. אם העולם מטומטם, אז הקדוש ברוך הוא סובל, כי הוא לא יכול להשפיע. ועוד, היא משכונה דילה, אז אמרנו שבעצם זה העניין של הספר שהוא גנוז בפנים. ועוד היא מנרתה דילה. המלכות היא המנורה שלו. כלומר, הוא מאיר דרכה. היא הופכת להיות מנורה בשבילו. דהיינו, היא גוף המנורה, בלי שמן. כלומר, האישה זה כמו המנורה, בלי האור, רק הקנים. ונקראת מנורת המאור, כלומר, היא המנורה של המאור. המאור זה הגבר. אז היא מנורת המאור, כי האישה שלו. המאירה מהאוד התמרבה מזהירנטין שנאמר בו ותורה אור. אתם רואים, עכשיו התורה זה אור, לא ספר התורה. ספר התורה זה אישה, זה כלי, התורה זה אור. אז איפה כתוב האור? בספר. באישה, האישה היא ספר. כי זהירנטין הוא אור התורה המאיר לה. אז אני צריך למלא את האישה במה? בשמן. ואחרי זה אני מדליק אותה. אז הוא אומר, וואי, אתה מדליק. זה זיווג נכון. כשהאישה אומרת לגבר שלה, אתה מדליק. נדלקתי עליו. כן? ואי היא נר דדליק כדמה. והמלכות היא נר שדולק לפניו. ומשמשת אותו בהעלאת זמן. היא עוזרת לו לגלות כמה הוא באמת אמיתי, כמה הוא באמת רוצה. זאת אומרת שאפשר לראות את הגבר באמת באמת, אם הייתה לו אישה נכונה וטובה, היו רואים את הכמות ואת האיכות דרך האישה הזאת של הגבר הזה. לכן היא צריכה להגן עליו. אם היא שומעת דבר שהוא לא טוב, היא בעצם הגילוי. אז היא צריכה להגיד, אסור להגיד דבר כזה. אתה הגזמת, אתה יותר מדי עושה דבר כזה. האישה צריכה להעמיד את הדברים במקום, כי זה היא, זה הכלי, זה הגילוי שלו. כלומר, מי יגיד, תיזהר איך שאתה מתייחס לקדוש ברוך הוא? האישה, אנחנו. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא יגיד לנו. אנחנו צריכים לדאוג לכבוד שלו. האישה צריכה לדאוג לכבוד של בעלה. כמה דעת אמר, כמו שנאמר, להעלות נר תמיד, פירוש להעלות את המן וזה אירנפין, שהנר יהיה תמידי, כלומר היא צריכה להיות כאילו כל הזמן מוכנה להעיר. הרי האור במנורה אף פעם לא קבה. תמיד צריך שיהיה אור. גם עכשיו יש אור, גם אם אנחנו לא רואים את המנורה, היא גנוזה. אבל יש בעלי האור, נר המערבי אף פעם לא קבה. ואז היא בחינת נר תמיד, זה נקרא נר תמיד. בסדר? שזהירנפין לא יפרד ממנה, אף פעם הוא לא נפרד ממנה. כי אישה כזאת לא רוצים להיפרד ממנה. ממי רוצים להיפרד? מאישה שלא מתפקדת בתפקיד שלה. ועוד, והיא בת שבע. ולכן קוראים לה בת שבע. והמלכות נקראת בת שבע. כן? זה השם שלה. למה? היא בעצם מגלה את כל שבע המדרגות. היא הבת, בת מלשון גילוי פה. זה לא סיסטר או גרל. כן, זה לא הבת של, זה הגילוי, כל פעם שאתם אומרים בת של משהו, זה הגילוי שלו. למשל, בת כל, זה גילוי של הכל. אז בת שבע, זה הגילוי של השבע, של כל שבע המדרגות התחתונות. מנרת, כן, כלילה משבעה בוצינים, על שם המנורה כלולה משבעה נרות. לכן היא נקראת בת שבע. איך קוראים לשורש? באר שבע. הבנתם? באר ובת. כלומר, מה מגלה הבת שבע? את הבאר שבע. בינה. בינה היא הבאר של שבע מדרגות. שהגיעה. ושבעת הגמדים. נכון, אז שלגיה זה שלג, זה לבן, לבנון, ושיבת הגמדים זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומרקות.
רגע, בתוך הבאר יש את ה...
יש הכל, בוודאי, מה זה באר? באר זה החוכמה.
הבאר זה הפתח.
נכון, אבל מה הוא מגלה לי? את המים של החוכמה. ואז אני דולה מהבאר כדי להגיע למלכות. נכון? כי מן הבאר ידלו להשקוט את כל העדרים.
זה ביור.
נכון? זה בדיוק העניין של לבאר משהו. מה זה לבאר טקסט? לגלות את החוכמה, זה נקרא ביאור הדברים. אתה שם את הדברים באור, אתה מוציא לאור. למה כתוב אותה על האור? גילית, פשוט.
לדלות זה בכיוון של השורש.
לדלות זה בכיוון של השורש, כן. להחזיר לשורש, אבל גם להביא מהשורש כדי לחזור לשורש.
אתה עד עכשיו דיברת עברית בצורה ערבית.
זה נקרא אילגת, אבל זה בסדר. מה זה משנה? אני עזבתי את הארץ בגיל 15-14, הייתה לי עברית של ילד בגיל 14 כשעזבתי את הארץ. חזרתי לפה לפני 23 שנים, עברית של ילד בן 14. והתחלתי לאט לאט ללמוד מחזרה, כדי להשלים את הפער.
ההבנה של המילים.
בוודאי. עשיתי עבודה מאוד מאוד עמוקה על עצמי, על העברית שלי, על לשון הקודש, כי אני אוהב את השפה הזאת, כדי לחזור לרמה של בן אדם נורמלי. אם לא, הייתי מדבר היום כמו ילד בגיל 14.
זה צריך להיות התוכן של שיעור לשון.
בוודאי, אבל זה הכל אנחנו לומדים לשון כל הזמן פה. לכן כל הזמן אני גם מתקן, אני גם מתקן אנשים שמדברים בצורה לא נכונה, לא בגלל שאני רוצה חז ושלום להשפיל. להפך, בגלל שיש לי איזה כאב פנימי כשמעבטים משהו בלשון. אז זה חשוב לתקן. גם את הילדים שלנו חשוב לתקן, כי... כן? אני רואה אנשים שכותבים לי, אני יבוא. אני יבוא. השם שלך. אני מבין. מה זה אני מבין? אני מכיר. אני מכיר אותה. מה זה אני מכיר אותה? זה לא קיים בעברית. זה מכיר אל קיר. זה כן. אני מכיר, לא מכיר. אני מגיע. אף פעם אתה לא מגיע, אתה מגיע, אין דבר כזה מגיע. גאווה, אין דבר כזה גאווה, זה גאווה. וכו' וכו' וכו'.
זה שבזכותך אני כבר לא אומר השם.
ברוך השם.
כל פעם שמישהו אומר אני אצטט.
רוצה לומר, המלכות כלולה משבע ספירות, ועוד היא נר לגבה מסתרה דשמאלה. המלכות היא נר לזירנפין מצד אש הגבורה שבשמאל. היא צריכה להיות גיבורה, היא צריכה להיות אש. מה זה אש? זה הראשי תיבות, זה תחילת המילה אשת, אישה. אישה זה אש קודם כל. אדוני שפתי תיקח, אשת. זה ראשי תיבות. אז היא חייבת להיות גבורה שבשמאל. לכן, כשמתחילים תפילת העמידה, מסתכלים על המנורה. זה אחת הכוונות. כל מי שאומר השם שפתי תפתח, צריך שיצייר לעצמו במוח מנורה. ויראה מנורה. מנורה בגמטריה 301. אש. 301. מנורה ואש זה אותה גמטריה. כי מצד הגבורות שבה היא מעלה את המן אליו. כלומר, בגלל שיש לה את הגבורה הזאת, היא מעלה את האש. האש עולה כלפי מעלה. היא חוזרת לשורשה. נכון, נכון, נכון. מה זה היא מקשה אחת? היא מראה שכל מה שהיה לפני זה גם כן היה מקשה אחת. רק שלמעלה לא ראית. אתה חושב שזה דברים בודדים. זה לא יכול להיות דברים בודדים. מה זה אומר שהמלכות היא מקשה אחת, שהמנורה היא מקשה אחת? זה אומר שבעצם אנחנו מאמינים בתורת הייחוד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הכל אחד, אנחנו פשוט רואים פרטים לא מחוברים. אנחנו רואים קוס פה, טלפון פה, לורד וחבר. ואתה שואל את עצמך מה הקשר? יש קשר בין הכל. אתה לא מבין כי אתה סתום. בין כל הלורדים שבעולם נפל עליי זה. זה זיווג. אני אומר לו, thank you Lord.
thank you Lord.
כן. זאת אומרת שזה לא סתם. מכל התפוחים אכלת את התפוח הזה, אתם חושבים שזה סתם? הוא נולד בשבילך מששת ימי בראשית. הכיסא שאתה יושב עליו הוא זיבוב שלך. הוא כל השבוע מתפלל אם אתה צדיק, כן? שיבוא וישב עליו. וכל חייל שיש לו מצנח, אז המצנח כל הזמן מתפלל שיפתח עליי, שיפתח. ואי הוא אור לגבה מסיטרה דימינה, וזה אומר, כן, זה איראן פינו אור אליו מצד החסד שבימין, כי אור הוא בחינת חסד, שזה איראן פין משפיע עליו, ועל תרווי הוא יתמר, ועל שניהם נאמר, כי נר מצווה ותורה אור. זה שניהם ביחד. יש נר ויש מצווה. אז הנר זה האור, כאילו, סליחה, הנר זה המצווה, והתורה זה האור. אני צריך גם נר, שעבה, או שמן, וגם אור, אור אש. כי המלכות היא נר, מצווה, וזעירנטין הוא תורה אור. והפתיל זה הקשר, זה אנחנו, זה האדם. עד כאן להיום. אנחנו עכשיו עושים לאותיות. אתם רוצים לסיים את זה? אבל זה, אז אנחנו נדלג על האותיות שם, קצת. טוב. הנה הפסוק. הנה הפסוק. וקידשת את הלוויים. המובה במאמר הבא, כלומר סיימנו מאמר, כן? למדתם שנה גמרה. אז הקידשת את הלוויים, המובה במאמר הבא, לא נמצא בתנך. וכתב בספר מורי אור, בערך תהרה, וזה לשונות. תהרה מצד החסד של הגבורה. כלומר, כשאתה מדבר על תהרה, זה חסד של הגבורה. כלומר, בגבורה יש 10 ספירות. החסד זה התהרה. אך קדושה מצד הגבורה שבחסד. הבנתם? כלומר, יש חסד וגבורה. יש חסד ויש גבורה. בחסד יש 10 ספירות? כן? אז בואו ניקח רק את השבע התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, של חסד. בגבורה אותו דבר, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות של הגבורה. אלה, תהרה, כשאני מדבר על מושג של טהור, זה מצד החסד של הגבורה, הנה היא פה, זה נקרא תהרה. כלומר, התהרה ביסודה היא קודם כל גבורה, אבל לוקחים שם את הצד הימני שלה, כדי לתהר. והקדושה, זה בעצם הגבורה של החסד. אז זה נקרא קדושה. הבנתם? זה כבר יותר פנימי. ועכשיו אתם בשיעור ב' ג' אתם כבר מתחילים להיכנס לפרוטרות, לפרטים פנימיים של הבניין. זאת אומרת שאם אתה רוצה להיטהר, קודם כל זה בגבורה. רק גיבור יכול להיטהר. להתקדש, אתה כבר עולה למדרגה של חסד. עכשיו, מי קודם למי?
הקודש.
את לא? בגילוי שלנו, אני מדבר רק כלפיי, אמרתי לכם כבר, אם אני רוצה להיות קדוש, אני חייב להיות קודם כל טהור. אם אני לא טהור, אני לא יכול להתקדש. כן, יש בספר של כתב הרמח"ל, אתם מכירים את הספר שכולם לומדים היום של הרמח"ל? בכל הישיבות? מסילת ישרים, כולם לומדים את זה. בסדר? אז הוא מביא בעצם כל דבר שמביא למשהו. נכון? בהקדמה שלו, מה הוא אומר? מה מביא למה? אמר רבי פנחס בן יאיר, ככה הוא פותח. אתם זוכרים, למדתם את זה או לא? אז תגיד לנו מה קודם למה. זהו, הלך, נעלם?
לא נעים.
לא נעים. אז תסתכלו שם, יש בעצם 15 שלבים. שמשהו שמביא למשהו, והמשהו הזה מביא למשהו אחר. בדיוק. אז צריך ללמוד את זה בעל פה. אני לא אעשה את העבודה בשבילכם, כן? אבל צריך ללמוד את הדבר הזה בעל פה.
אני
זה אומר לנו מה זה
טהור? ואז לאט לאט אתה מבין איך עולים, 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 ומה השלב האחרון? תחיית המתים. תחיית המתים. זה הדבר האחרון. זאת אומרת שזה בעצם חזרת החיים לעולם. כן, מפילת ישרים. מה? אני לא רוצה להגיד לכם, אני רוצה שתלכו לראות, תפתחו. שיעור, שבוע הבא, אני רוצה שבעל פה תגידו לי מה מביא למה. זהו, הנה שיעור. קבלו ציון על זה. שיעורי בית, מה מביא לידי מה. כן? זהירות, זריזות, בסדר? טוב.
אמרת שטהור מביא...
נכון, האדם שמתחיל ממטה למעלה, האדם עולה, הוא חייב להיות קודם כל בצד הגבורות, לפני שהוא עובר לצד החסדים. בגבורות הוא תמיד צריך לדאוג לצד ימין, כי זה כבר מכין אותו לימין שיבוא אחר כך.
כי השיר שלך שקידושים תהיו חתום לי בלב, כאילו שקידושים תהיו זה לא מצב שהוא נוצא איזשהו...
זה הבסיס.
זה המצב.
נכון.
קידושים תהיו, זאת אומרת...
תמיד יהיו קדושים, אבל כדי לגלות את זה,
זה הגילוי של הקדושה.
גילוי של הקדושה שנמצאת בתוכן.
אתה עובר לי את האור מהקדושה
מהגילוי. אז צריך להתאר בחסד שבגבורה, כדי להתקדש בגבורה של החסד. אתם איתי?
כן.
אוקיי.
ולקדושה הזאת הגענו קודם כל מהגבורות, הלכנו למערכות של החסד ואז עלינו.
יפה, יפה. ובזה יתורצו מאמרי הזוהר, שעוד מעט נתחיל אותם. ומובא עוד שם בערך קדושה, כן, זה ערך, צריך ללמוד אותו, מה זה קדושה? שיעור שלם, מה זה קודש, מה זה קדושה? כן, קודש וקדושה, אתם זוכרים, זה לא אותו דבר. קדושה זה כבר חלוט, קודש זה שורש. בשם הזוהר, כי קדושה בימין. כן, כל מה שנמצא בקדושה זה חייב להיות בצד ימין, כל מה שבטהרה זה בצד שמאל. כי מה זה טהרה? זה להסיר את מה שמיותר, את מה שמפריע לי. קדושה, אני כבר לא, אין לי מה להסיר בקדושה, מה אני עושה? אני רק עולה. למשל, בערב שבת, מה יש לי? טהרה. למה? כי אני יוצא מהחול. בערב שבת אני בורח מהחול, נכון? בשבת בבוקר, אני כבר אין לי מה לברוח, אין לי כבר חול, זה רק קודש, אז מה אני עושה? אני רק עולה. בסדר? אז מתי אתם מרגישים בעצם את הקדושה האמיתית? בלילה, בערב שבת. למה? כי אצלנו בעולם שלנו אנחנו לא יודעים מה זה לעלות בקודש. אנחנו רק אם יש איזה קשח אנחנו מרגישים משהו. אז כשאתה יוצא מהחול ואתה מרגיש שזהו, וואלה, שבוע הלך, אתה אומר, וואה, עכשיו אני מרגיש את השבת. אבל זה לא נכון, זה פשוט רק השלב הראשון. אז אתה נהיה נקי, אתה מרגיש את הנקיות. אבל אתה אמור להרגיש עוד יותר קדושה בשבת בבוקר. יום יפה. אמא שתה המון קפה. ואבא לא קורא עיתון, הוא קורא תורה. טוב. זה בגלל שהם היו עם הבנות. עם האישה. טוב, צריך לעשות את כל הדברים האלה בקניות, בשקט. זה לא כל העולם צריך לדעת שאני הולך למקווה ואני זה. לא צריכים לראות אותך ולא צריכים לדעת שום דבר. תעשה את הדברים בשקט. אל תתחיל להתרוצץ בכל הבית הכנסת כדי לבקש מפתחות. יש הרבה בעיות בדברים האלה. צריך הרבה הרבה קניות הדברים האלה. וגם במקווה עצמו, צריך לדעת איך הולכים, לא הולכים סתם, גם אם אתה בן גברים, אתה לא יכול ללכת ככה, כל הזמן עם ה... טוב, זה עוד שיעור לפני עצמו, זה לא נגמר. טוב, ובראיה מהמנה, בעלותך מובש שקדושה בשמאל. אז למה בזוהר יש קדושה בשמאל? אז הנה, עכשיו התגברנו על המחלוקת. כלומר, הקדושה היא אומנם בימין, אבל כשאתה בתוך הימין, היא בשמאל של הימין. הבנתם? אז זה לא מחלוקת. זה בעצם בגלל שהזוהר אומר לך דבר שאתה לא נכנסת לפרטים, אז לא הבנת. והכל אמת. כי הקדושה מזוגה בשניהם. אז עכשיו אנחנו ממשיכים. סליחה? נכון, תמיד. תמיד. אז הגשר הזה, זה הבניין שבעצם מחבר ומגלה את ההרמוניה, את התפארת, את הרגש, כן? כתוב שבבית השם נהלך ברגש. מה זאת אומרת שבבית השם נהלך ברגש? בסדר, אני אומר את זה בעברית כדי שיבינו, מה זה רגש, יגידו לי מה זה רגש. כן? אז מה זה שבבית השם הולכים ברגש? כשאתה בבית השם, כל פעם שאתה דורך במקום של קדושה, אתה צריך להיות ברגש. מה זה רגש? לא חשוב איזה מזג אוויר. אם יש רוח, גשם או שלם. זה נקרא רגש, זה ראשי תיבות. כן, זאת אומרת שלא חשוב איזה מזג אוויר בחוץ, אתה צריך כל הזמן להיות ברגש. זה בור, לא חשוב. ועוד, היא קידושין דילה. המלכות היא הקידושין של זעירנטים. נכון? מה זה קידושין? זה חתונה. הוא מקדש אותה, נכון? אז היא הופכת להיות, זה הקידושין. זה מסכת קידושין. נכון? שבועות זה ההילולה של דוד המלך. נכון? זה גם מדרגה של סיום, של אור עליון שמגיע ועכשיו מגלה מלכות. דוד המלך זה המלכות. זאת אומרת, זה חג השבועות, מה קורה? זה מלך המשיח. חג השבועות זה גילוי מלך המשיח. אין יותר גבוה מזה. רוצה לומר שזה אירנטין מקדש אותה. אז מי מקדש בעצם את האישה? זה אירנטין, מקדש את המלכות. הקדוש ברוך הוא מקדש את כנסת ישראל, כמו שגבר מקדש אישה בהלעלמה, בעולם הזה. אז מאיפה הוא מקדש אותה? מסיטרה דסמלה.
שלו?
כן. הוא נותן את ה... הוא חסד, נכון? היא גבורה, בגדול. הוא ימין, היא שמאל. אבל מאיפה הוא צריך לתת לה את הכוח שלה? הרי היא שמאל, נכון? אם הוא ידבר איתה בימין, היא לא תבין כלום. כלומר, מה הוא צריך לתת לאשתו? גבולות. גבר שלא נותן גבולות לאשתו, היא משתגעת.
אם היא רוצה לקבל.
בסדר? אם היא לא גבר. אם היא אישה.
אם אתה שם לגבור,
היא לא רוצה לקבל, היא אומרת, כי היא גבר. אם היא גבר, היא לא תקבל.
גם לגבר
עכשיו. בסדר? זה לא... בסדר? אז זאת אומרת שאתה צריך בעצם לדבר, מה זה אומר פה? אני חוזר לעניין שלנו. אתה תמיד צריך לדבר בתכונה שהכלי מסוגל לקבל. בסדר? באותה שפה. את גבורה, אני חייב לדבר איתך בגבורות. למרות שכולי חסדים. גם הגבורה הזאת שאני עכשיו אומר לך, היא באה מתוך אהבה, מתוך חסד.
הגבורה שיש בתוך בצד ימין, היא צריכה להיות אצלו כבר, בשביל שהוא
ייתן לה... הוא אצלו.
או שהוא מקבל
ימינה. זה אצלו, זה אצלו. זה אצלו. האישה לא הייתה בעולם, נכון? מאיפה יצאה האישה? מהגבר. כתוב בתורה, אני לא יודע, אני ראש קטן.
מצל הפול שלו?
יפה.
באמת?
כן. עכשיו אתה הבנת מה זה הצלע. מה איזה צלע? הנה זה הצלע. זה הצלע, הוא לקח מהגבורה של הגבר ובנה אישה. כלומר, כל הגבורה הזאת היא בעצם הדבר הקטן הזה. בסדר? ויקח אחת מצלעותיו, מה זה צלע? צד. צלע ימין, צלע שמאל, אז הוא לקח אחת
מצלמותיו.
זה לא, זה לא, זה נכון. עד שהוא לא מגלה אותה בחזרה, אז הוא צולע. נכון. זה אדם, כן. והיו לבשר אחד. עד שהוא לא מוצא אותה, הוא צולע. בגין דקדושה מסיטרה דלווים, אז הקדושה, כן, היא מסיטרה דלווים, הרי קדושה זה לא צריך להיות לווים, זה צריך להיות כהן. אז נכון, אבל כהן מאיזה שבט הוא בא? לוי. אז איך כהן שהוא חסד יצא מלוי שהוא שמאל? זה בדיוק העניין הזה. זאת אומרת שלפי שקדושה היא מצד הגבורה שבה אחוזים הלוויים. זאת אומרת מפה זה חסדים, אבל בתוך החסדים יש צד שמאלי, מפה באים הלוויים. זאת אומרת שגם הלוי הוא ימני בבניין שלו, אבל הוא מופיע תכונת שמאל של הימין. כן, שמעון ולוי. אבל זה עוד מדרגה, הם ממש גבוהה. כמה דעת אמר, כמו שנאמר, וקידשת את הלווים. הם כבר למטה יותר, כן? זה לא בקומה הזאת.
קידשת את הלווים זה
הכהנים. מה?
קידשת את הלווים זה הכהנים.
נכון. וקידשת את הלווים כדי להשפיע עליהם מצד החסד, להמתיק את הדין שבהם. זאת אומרת, מי ממתק בעצם את הלוי? הכהן. כהן ממתק לוי. עכשיו, הלוי הוא בעצם השמה של הכהן. לא.
של הכהן.
של הכהן. ישראל הוא השמה של הלוי, והלוי הוא השמה של הכהן. למשל, כשיש ברכת כהנים, מי רוחץ להם את הידיים? לוי. הרב גולדמן, שהוא לוי, הוא יוצא יחד עם הכהנים ורוחץ להם את הידיים. הוא משמש אותם. ואז הם הולכים לעשות ברכת כהנים. והוא חוזר למקום שלו. ועלי תמר, ובשבילה אמר זעירנפין למלכות, תהה לי מקודשת. כן? כמו שאנחנו אומרים היום, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת. כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, כן, למלכות, לכנסת ישראל, גם, הרי את מקודשת. על ידי מה הוא אומר לה את זה? על ידי זה שהוא נותן לה, כמו שאמרנו, את הגבורות הנכללות בחסד שלו. איך קוראים לדבר הזה בפועל בעולמנו? מצוות. הרי אנחנו אומרים את זה, אשר קידש אותנו במצוותיו. אשר קידשנו במצוותיו. וציוונו. כלומר, אני נותן טבעת לאישה, נכון? כדי לקדש אותה. מה נתן לי הקדוש ברוך הוא כדי לקדש אותי? מצוות. לכן מאיפה באות המצוות? מהשמאל של הימין. אין?
בעצם המצוות זה אני מצווה, זאת אומרת שזה נותן לי את המסגרת על מנת שכאילו...
על מנה.
על מנה. על מנת כאילו להיות במסגרת הנכונה, והוא נותן לי את
התשובה הזאת. יפה של הכלי. לכן זה מה שנאמר, אין האישה מתעברת, מן הביאה הראשונה, כי זה רק כדי לבנות אותה, לעשות אותה כלי. לכן בעצם מי עושה אותנו כלי? מי עושה את הכלי כלי? האור. נכון? מאיפה באים הכלים בעולם? רק מהאור, הרי בהתחלה מה היה? רק אור, נכון? אז מאיפה באו הכלים? שהאור הוציא מעצמו את החלק הכי 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 גיבור, הכי מסומצם, הכי מידתי. הכי מוגבל, הכי שיעורי. ואז הוא עשה מזה את הכלים, ואז האור נעלם, עזב את הכלים לבד, כביכול, ואז הכלים הפכו להיות עוד יותר מגושמים. כי ככל שהאור עוזב את הכלי, אז הכלי הופך להיות יותר ויותר מגושם, יותר חזק. בסדר? מה זה אומר? זה אומר שהוא יותר מתגעגע. ולכן הוא הופך להיות יותר כלי. אז איך אני הופך להיות כלי אמיתי? על ידי געגועים. כלומר, מה זה להתגעגע? זה רצון מאוד גיבור לגע, גע, גע, מתגעגע. אני מת לגעת, מתגעגע. כן, לא לחזור לאור, שהאור יחזור אליי. אבל זה משנה. אני אין לי לאן ללכת יותר. זהו. אבל אני רוצה לגלות את האור בי. אני לא עולה. אם הייתי עולה, מה זה אומר? שאני מבטל את הכל, עוד פעם. הלכתי לאיבוד. לא, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא עושה. זה נקרא, לכן אמרתי לכם מה השלב האחרון, תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? מי חוזר למי? האור חוזר לגוף. תהירות. זה השלב האולטימטיבי, הכי גדול של היהדות. מי שלא מאמין בזה, הוא בעצם חושב שמה, שהאידאל זה מה? למות ולעלות. אתם בכל שיעור, מה אתם תשמעו? להפך, לעוף מפה, נכון? זה בדיוק הפוך מהיהדות. אני כל הזמן משתאה איך אנשים לא תופסים את הרעיון הכל כך פשוט, אנחנו רק אומרים אותו כל הזמן. אני מאמין, כן, ב-13 עיקרים ושרים, כולם כן יודעים לשיר. אגדל אלוהים חי, ויסתבח. אז רק לשיר, רק לשיר, רק מילים, רק... העיקר שיהיה מוזיקה טובה ואתה צועק טוב. אתה שומע מה אתה אומר? כן.
לכן יש שפע של דברים חומריים, בגלל שכמה...
חומריים.
חומריים, כך שכמות שלא תהיה ענקית בשביל...
נכון.
כל היופי הזה, כל
נכון.
הכבל הזה.
נכון. ככל שאת עושה דברים יפים יותר, חזקים יותר, אסתטיים יותר, איכותיים יותר, האור שיבוא, גדול יותר. פשוט מאוד. וזה מה שחזל אומרים. כלים נאים, אישה נאה ובית נאה, מרחיבים את דעתו של אדם. גבר צריך בית נאה, כלים נאים ואישה נאה. אם אין לו את זה, אז הוא לא יכול להרחיב את דעתו. חז ושלום. כן? זה גם גשמי. בוודאי. זה גם גשמי. זה גם גשמי.
אם מת, אפשר להיות מת, אבל לא ביולוגי.
לא, אני מדבר גם הכי פשוט פשוט שבפשוט, שגם המת הביולוגי, כן, חוזר, הנשמה חוזרת בו. והוא כאן. טוב, בוא נסיים. כמו דעת אמר, כמו שנאמר, וקידשת את הלוויים, כדי להשפיע על המצד החסד, להמתיק את הדין שבהם. כל זה, זה נקרא מיתוק הדין או תיקון העולם. ועליי תמר, ובשבילם אמר, זה איראן פי למלכות, תהיה לי מקודשת על ידי נתינת הגבורות הנכללות בחסד. וטבעת זאת, אז מה הוא נותן לה? טבעת, טבעת מה זה? זה גבורה או חסד? זה גבורה, הרי זה סגור. טבעת זה סגור, זה חניקה. זאת אומרת, מה הוא אומר לה? וחוץ מזה היא נקראת זאת. בטבעת זאת. ומי שלא יודע מה הוא אומר, בטבעת זו. וצריך שיחזור. אם אני מחתן מישהו והחתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, אני אומר לו, לא, 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 לא. עוד פעם, חוזרים. אז עכשיו, בגלל שאנשים כבר לא יודעים לדבר עברית, כל הישראלי ממוצע אומר זו על כל דבר, שזה בכלל לא קיים בעברית. זו זה אשר, זה משהו אחר לגמרי. האישה הזו, זה הזוי, כן? האישה הזו, אין דבר כזה זו. זו זה משהו אחר. עם זו יצרתי לי, עם אשר יצרתי לי. על כל פנים אני חוזר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. ובגלל שלא יודעים להגיד זו, אז אומרים עכשיו לחתנים לומר זאת. אבל האמת זה זו. זין וב עם חולם. ולכן בטבעת זאת, על ידי אתרת היסוד, אז מה זה הטבעת שהוא נותן לה? זה אתרת היסוד. הרי איפה היא? מה היא האישה? איפה היא הייתה בגוף של האדם? באתר את היסוד שלו. ולכן מה הוא עושה? הוא מחזיר לה את מקומה. הוא אומר, את אתר את היסוד שלי. לכן, הנה, זה שלך, זה שייך לך, הטבעת הזאת, זה אתר את היסוד. כלומר, הברית של הגבר, הכיפה, הולכת אצל האישה, בזמן החתונה. שהיא כן טבעת, שזה דומה לטבעת החלק הזה, שאינה נפסקת מן המלכות לעולם. כי האישה בעצם ברגע של החתונה, מה היא עושה? היא חוזרת בעצם לאן? לשורש שלה. אז בעצם מה הוא עושה? זה אקט סימבולי שהוא אומר לה, עכשיו את כל הזמן קשורה ליסוד שלי.
חבר את ההמשך שלו.
בדיוק. כי היא מושרשת שם, כי זה שם השורש שלה. אם שם היא באה, אז הוא מחזיר אותה לשם. אז מה קורה לה כשהיא חוזרת לשורשה? לא רק זיווג, לא רק חיים, לא רק נותנת. אין הדינים נמתקים, אלא בשורשה, היא נמתקת. האישה הזאת הופכת להיות מתוקה. ואם האישה לא מתוקה, זה בגלל שמה? שהיא לא קיבלה את השורש הזה, היא לא מקבלת אותו. היא התנתקה ממנו, חז ושלום. ובמקום להיות מתוקה, היא הופכת להיות זרובה, כן? ושלום. אז זו בעיה גדולה מאוד. אז זה תיקון, במקום תיקון, מה יש? מיתוק. זה אותן אותיות. אותו דבר.
כמו שסובל אומר, האחריות של הזכר זה
לא, 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 זה מה שהאישה תמיד תגיד לך.
האחריות של הנקבה.
זה האחריות של השיעור.
הקנייה אבל יותר כביכולת, יותר נמוכה, יותר כאילו... זה מבינה יותר מרקסית, זה כאילו יותר המשפיע. אז הוא צריך להתאים את עצמו אליה.
הגבר מתאים את עצמו, היא רק צריכה להיות כלי קיבול, כמו כנסת ישראל. אנחנו אף פעם לא אומרים לקדוש ברוך הוא אתה השם, אנחנו אומרים אותה השם, אבל לא אתה השם. לא נכון, לא נכון. בוודאי, בוודאי אסור ללמד תלמיד שאינו הגון. בוודאי שאסור ללמד תלמיד שאינו הגון. אני יכול לומר לתלמיד, סליחה, אני מבקש ממך לא לבוא לשיעור. אני יכול לבקש מתלמיד שלא יבוא לשיעור. אז בגלל שהיום אנחנו בדור של, אנחנו לא יודעים כן להוכיח, כי זה דור מאוד קשה, אז התלמיד צריך להבין לבד שזה לא המקום שלו. קשה במרכאות לרב או למחנך לומר לו לא לבוא. אבל בצד עקיף הוא צריך להבין שהוא לא מתאים. זה בניין, זה זיווג, זה לא סתם. שבת שלום ומבורך, חג שמח, ובעזרת השם שיהיה לנו חג שבועות של מתן תורה ושל קבלת התורה. אמן, כן, יהיה לנו. אמן, כן, אמן. אמן. אמן.